גיקונומי, פרק 859, 4 במרץ, שעות הבוקר המוקדמות, והיה לי כיף גדול לארח את פרופסור דני אורבך. דני הוא היסטוריון צבאי ישראלי ופרופסור חבר באוניברסיטה העברית, איש ראות בצורה יוצאת מן הכלל. הוא כותב גם באתרים כמו מידה וגם בשיחה המקומית. הוא מפעיל פודקאסט בשם, הפעיל בעבר, סוכן משולש, שעסק בתחומי מודיעין וריגול, ויש לו בלוג בשם ינשוף, והוא כותב בצורה כל כך רהוטה וברורה על נושאים חשובים, והוא לא מתלהם ולא דמגוג, ופשוט תענוג להקשיב לו. ניסיתי הפעם בצורה מודעת לא לקטוע ולא להפריע, כי האיש יודע על מה הוא מדבר. הוא דיבר על, דיברנו על עזה, ומה אפשר לעשות, ומה אפשר היה לעשות, וכל מיני גישות שונות, והפלגנו כמובן להיסטוריה הצבאית, אם זה מלחמת העולם השנייה, או מאה ה-19, מאה ה-18, דיברנו על החשיבות של ספרות יפה, בהבנה היסטורית, על האנשים הקטנים שלא מופיעים בהחלטות הגדולות, אבל בדרך כלל מניעים את התהליכים האלה. בקיצור, איש תענוג שאני כל כך שמח אם תהיה לי הזדמנות נוספת לשוחח עמו, ופשוט בן אדם פצצה. אני מקווה שיהיה לכם גם מעניין להקשיב. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני אספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת בטר. עמלות קטנות, מעצבנות, מתחבות לנו בכל מיני מוצרים פיננסיים, ואתם מקבלים עצות מכל החבר'ה שלכם שאומרים, דברו עם בתי השקעות, חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, חברות האשראי, לכו תתמקחו איתם ויהיה בסדר, והם צודקים. אבל זה יותר קל להגיד מלעשות. רובכם לא עושים את זה, וכנראה גם לא תעשו את זה, ועדיף להכיר בכך וללכת לשירות כמו בטר, קבוצה של מומחי הייטק ופיננסים שהבינו שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות המדוברות היא טכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות, יודעת איפה הכסף שלכם נמצא וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים המדוברים. הם מצליבים את כל הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם תוכניות שמציעים כל הגופים הפיננסיים, מגיבים לשינויים בשוק, מוצאים את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות, ומאפשרים לכם לחתוך את אותן עמלות בצורה משמעותית בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא בחינם, והחברה מרוויחה רק אם הצליחה לחסוך לכם כסף. זה מבטיח שהם עובדים תמיד לטובתכם, ולא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שהם מספקים. התקשורת מולה מדרך הזום והוואטסאפ, אבל יש גם נציג שירות טלפוני למי שמעדיף. לפרטים נוספים, חפשו בטר טכנולוגיה, או ייכנסו לקישור המצורף לפרק. ועכשיו, גיקונומי עם דני אורבך. תהנו. גיקונומי, 4 במרץ, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור דני אורבך, מרצה...
פרופסור.
עבדת על זה קשה, תכלס, אז אני...
כן,
צריך. אשמר את זה. פרופסור דני אורבך, מהאוניברסיטה העברית, אתה חוקר היסטוריה צבאית ומלמד על אסיה, נחשב לאחד המומחים הגדולים של אסיה בין השאר. איש מאוד מעניין, היה לך פודקאסט משלך, שחצי מהשאלות זה, האם תחזיר את הפודקאסט, למה אתה לא מחזיר את הפודקאסט?
זה היה עיסוק לתקופת הקורונה. זאת הייתי מאוד מאוד משועמם בקורונה, וחשבתי אני אתן איזה תרומה ציבורית. ובדיוק אז במילא תכננתי קורס על ריגול למודיעין. אז אמרתי, למה שלא ניקח את הסיכומי הרצאות שלי, ונעשה מזה איזה פודקאסט מעניין, ואז יתרחב הרבה מעבר למה שתכננתי בקורס, ולנושאים אחרים, ובאיזשהו שלב די נגמרו לי הנושאים, והתחלתי להביא מרואיינים. אבל גם זה היה מספר מוגבל של אנשים שאפשר להביא, לא הרבה מדי מתעסקים בתחום הזה בארץ. ובסופו של דבר זה די נגמר, גם התחיל הסמסטר, והתחילה השנה, ויש עוד דברים, אבל יש כמעט 50 פרקים, ואני חושב שהתרומה ציבורית טובה, כי זה נותן סוג של מבוא למודיעין, מבוא לכל הנושאים שקשורים לריגול למודיעין, לקהל הרחב שמתעניין.
דווקא בנושא הזה, אחד הדברים שהכי... גיליתי שמעניינים, שלא חשבתי עליהם בכלל, זה הפסיכולוגיה של בוגדים. אני סיימתי עכשיו את הספר של אילן דיימנט ושלמה פלד, אני חושב. הם כתבו ספר על בוגדים. אילן יגיע עוד מעט, דוקטור אילן נראה לי. והם כותבים בעיקר על הצד הפסיכולוגי. זאת אומרת, כל פרק מוקדש לבוגד מפורסם אחר. למשל על פולארד או על ונונו וכל מיני בוגדים מכל מיני מדינות ו... התפוצץ לי השכל, רק לא חשבתי אף פעם על הפרופילים הפסיכולוגיים שדרושים להיות אדם כזה.
אני חושב שבוגדים, כמו דרך אגב משתפי פעולה, זאת אחת המילים שזה מין כותרת, מין קופסה שחורה שמכילה בתוכה כל כך הרבה טיפוסים ששונים אחד מהשני, נזכיר רק כאילו שניים מהסיבוכים שיכולים להיות בהקשר הזה. הרבה פעמים מי שאומרים שהוא בוגד, זה פשוט כי הנאמנות שלו נתונה לקולקטיב אחר. מאשר שמישהו החליט שזה אמור להיות הקולקטיב שלו. זה שקים פילבי היה בריטי והיה חייב נאמנות לכתר הבריטי, מבחינתו הנאמנות האמיתית שלו הייתה לקומוניזם העולמי.
לרעיון של הקומוניזם העולמי, למרות שבפועל זה היה יותר ברית המועצות.
נכון, בוודאי. אז זה דוגמה אחת. גם דרך אגב לורד האו-האו, אבו וויליאם ג'ויס, הבוגד הבריטי המפורסם, למעשה הייתה לו אזרחות גרמנית. והוציאו אותו לא רק בכל זאת, כי אמרו שנאמנות היא לפי דם. אבל יש מצבים יותר מעניינים, שיש מצב של מלחמת אזרחים, או מצב של כיבוש כזה שלא ברור מתי הוא הסתיים, למשל הכיבוש היפני בסין. ואז אנשים שנתפסים בדיעבד כבוגדים, זה הרבה פעמים אנשים שניסו לעזור לקהילה שלהם, על ידי שירות מי ששולט באותו הזמן, כדי לדאוג לקהילה, כדי לייצג אותה, לא יודעים מי ינצח אז, בדיעבד, מי שניצח מכריז אותם עליהם כבוגדים, שלא לדבר על מצבים כמו סין, שלא הברור בכלל מי שולט בה, ואז בסופו של דבר מי שניצח בסוף מכריז על כל מי ששרתו את היריבים שלו כבוגדים, ובדיעבד יודעים מי היה הכוח הלגיטימי מאז ומתמיד.
שלא נאמר בהיסטוריה היהודית של המאה ה-20, המושג של קאפואים, ואני בטוח, 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 שמבין האנשים האלה, היו כאלה שסיפרו לעצמם שהם עושים את זה למען טובת הכלל, או לא יודע מה.
אם כי שם זה מקרה יחסית נדיר, שהיה ברור לחלוטין לכולם, גם לקאפואים, שהנאצים זה אויב של העם היהודי, בסופו של דבר משמידים אותם. בסין שיפן כבשה, היו אנשים שסיפרו לעצמם שעדיף לסין להיות בעלת ברית של יפן, למשל.
אבל היפנים עשו מעשים נוראים כמו הנאצים. זו אותה תקופה, וזה מעשים, אתה יודע, ביזה ואונס, ושרפו אנשים חיים.
היפנים עשו מעשים איומים ונוראים בסין, וידעו על זה. אבל כשאתה מסתכל על סין באותה תקופה, הכוחות הסיניים השונים, לפעמים עשו מעשים נוראים, לא באותה מידה אולי, אבל לפעמים אפילו במידה גדולה יותר. לדוגמה, צ'יאנג קאי-שק, המנהיג של סין באותה תקופה, של סין הלאומנית, כדי לבלום את היפנים, כדי להאט את ההתקדמות שלהם, פוצץ את הסחרים על הנהר הצהוב, וגרם להרג של בערך 700 אלף סינים. טבח ננג'ינג זה 100 אלף, והסינים טוענים 300 אלף. זה פחות מ-700 אלף, נכון?
טוב, צריך להגיד שבהיסטוריה הסינית צ'יאנג קאי-שק הוא לא גיבור לאומי. הוא...
תלוי בעיני מי? עוד פעם,
בעיני אלה שניצחו במלחמת האזרחים.
זהו, זה העניין. זה מאוד מאוד תלוי בשאלה, מי ניצח בסופו של דבר, והוא, נגיד, תחשוב, אנחנו מסתכלים על סין בשנות ה-20, כולם קוראים איזה תקופת ברוני המלחמה. היו המון המון מושלים צבאיים חמושים, נקרא לזה ככה, שנאבקו על השליטה בסין. ומי שקורא ספר היסטוריה סטנדרטי היום, יודע שהיו ברוני מלחמה, מעצם המושג הזה, אתה ככה מניח שהם לא לגיטימיים, והיו את הכוחות הלאומיים, את המפלגה הקומוניסטית, למישהו יותר קומוניסט או סוציאליסט, או את הלאומנים, את צ'יאנג קאי-שק, למישהו יותר לאומי סיני, וכל היתר היו ברוני מלחמה. אבל מנקודת מבט של התקופה, גם הקומוניסטים וגם הלאומנים של צ'יאנג קאי-שק, היו ברוני מלחמה בדיוק כמו כל השאר. הם פשוט מפני שהם ניצחו בדיעבד, הם נחשבים כיורשים של התנועה הלאומית הלגיטימית. אני קצת מפשט, היו הבדלים בינם לבין ברוני המלחמה האחרים, אבל למשל אנחנו יודעים היום שכולם סחרו באופיום, כל הכוחות בסין. אבל לברוני המלחמה, הלא לגיטימיים כביכול, פחות סולחים על זה מאשר לאנשי התנועה הלאומית. שבדיעבד ניצחו, ולכן ההיסטוריה נכתבה מנקודת המבט שלהם.
כן, שצריך לומר את האמת, זה פשוט היה מה שאנחנו תופסים היום, סמים וסחר בסמים, מאוד שונה מ-100 שנה אחורה, זאת אומרת שגם אז הסינים הבינו את המחיר הכבד של אופיום, ואפילו נלחמו כדי שלא ייכנס, שלא יהיה את המסחר הזה, הפסידו והיה את המסחר, אבל זה לא נתפס כמו שזה נתפס היום.
זה נתפס באופן רע מאוד, שימוש באופיום בעיני כל מי שככה היה לו נגישות לתקשורת.
אבל כולם השתמשו, אפילו אותם ברונים, אתה יודע, קראתי את הנסיך הצעיר, לא יודע איך נקרא, על ז'יאנג... מי שבסוף...
ג'אנג שואל יאנג.
ספר, אני אמצא את השם של הספר, ספר באמת מדהים, וא' הוא היה נרקומן, ונראה מהספר שרוב האנשים שם היו נרקומנים ברמה כזאת.
היו הרבה, אבל זה לא נתפס כמשהו חיובי, זה נתפס בתקופה כמאפיין של ברבריות.
זה לא היה כמו שאתה, נגיד, לא יודע, סוחר אלכוהול ב...
כן, אין מישהו, אין למשל, ברוסיה הרבה מאוד אנשים שותים, הרבה, ויש הרבה אלכוהוליסטים, אבל אף גורם רוסי רשמי לא אמר לך שאלכוהוליזם זה טוב, נכון?
נכון, אבל מישהו כן מייצר את הוודקה ומוכר.
ודאי, אבל הנרטיב הרשמי שזה רך. אבל מה היה הטריק פה? בעיני היפנים במיוחד, הכוח הקולוניאלי בסין, שימוש באופיום היה סימן של ברבריות. סימן של כל מה שרע בסין, ועם זה גם התנועה הלאומית הסינית הסכימה. מה הבעיה? שהיה גם עוד דרכים להשתמש באופיום. אופיום נחשב תרופה די לגיטימית באותו הזמן להרבה מאוד דברים.
זה עד היום משכך כאבים אופיאטים.
עדיין. ואז אתה יכולת לומר, אם הוא יפני אז הוא משתמש באופיום כתרופה. אם הוא סיני אז הוא מבלה במאורת אופיום.
נו מה, זה כמו שאם תלך לניו יורק, ההבדל בין קוקאין לקרק, שזה בדיוק אותו דבר, אבל עם יחסי ציבור, אתה יודע, אולי מעול אחרת וידה ידה ידה.
קרק
אבל...
יותר חזק לפי דעתי.
אני די בטוח שזה בדיוק אותו חומר, רק עם ערבובים כאלה ואחרים ועוד דרק, אבל לא תתפסו אותי, אבל בסופו של דבר, בוול סטריט, מסיבה יכולה להיות שכולם מסניפים קוקאין וזה אחלה, ולמטה הנרקומן עם קרק, זה אתה יודע, סוף העולם וידה ידה ידה. הכל העניין שאם אתה פנקשנין או לא, אותו חומר.
למשל, יש פרשה מאוד מאוד מעניינת, שאם אתה לא מכיר את הסיבוכים של אופיום, נגיד במאה ה-19, אתה לא יכול להבין אותה, שזה פרשת מותו של המלך הגרמני האגדי לודוויג השני, מלך בווריה, מי שבנה את הטירות היפות שהן הטירה של דיסני, ההשראה לטירה של דיסני בבווריה.
השלושה צריכים האלו.
בדיוק, כן. נוי שוונשטיין. עכשיו, הוא השתגע לחלוטין, הוא למעשה רושש את אוצר המדינה, ולא נשאר למדינה
רגע, אפילו כסף. רגע, איזה שנים אתה מדבר על הדבר הזה?
זה לקראת שנות ה-70 של המאה ה-19.
מה? זה איחוד גרמניה, זה ביסמרק.
ממש לקראת איחוד גרמניה. הוא היה אחד מהמלכים שחתמו על המכתב של איחוד גרמניה. אבל עם פרויקטי הבנייה שלו, הטירות המדהימות האלה, הוא כל כך רושש את המדינה, שלא היה למדינה אפילו כסף לקנות תנור.
רגע, כל הדברים היפים במינכן זה הוא?
לא, הרבה מהם הם אבותיו, אבל הטירות המפורסמות בדרום בווריה, שהיוו את ההשראה לטירה של דיסני, זה שלו.
אני מניח שביסמרק והפרוסים לא הסתכלו בעין יפה על הנרקומן.
להם ממש לא היה אכפת, כי הוא חתם על המכתב, למרות שהאשימו אותם בזה שלא בצדק.
זה היה רווח? זה היה כאילו סמים היו בעיה בגרמניה?
זה בדיוק מה שאני עומד לומר. הוא הוכרז כמשוגע על ידי השרים שלו. כי הוא רושש את המדינה, וכשלוקחים אותו לבית החולים לחולי נפש, רופא פסיכיאטר מלווה אותו, הגופות של שניהם נמצאות צפות באגם. וזה סוג של תעלומה מאוד ידועה בתקופה. מה שכנראה קרה, היה המון קונספירציות, הזה שרצחו אותו, והפסיכיאטר רצח אותו, ואז הוא גרר את הפסיכיאטר לאגם, והשתבו שניהם. מה שבפועל קרה, לודוויג, הוא לא היה נרקומן דווקא, אבל הוא סבל מכאבי שיניים, כרוניים. וכאבי שיניים באותה התקופה, התרופה הסטנדרטית שלהם הייתה לקחת אופיום. כנראה ככל הנראה הוא חטף מנת יתר בתוך האגם, והפסיכיאטר ניסה להציל אותו.
לא בעישון, בבליעה כלשהו.
אני חושב שזה היה שאלה טובה איך בדיוק לקחו את זה.
כי מרגיש לי מוזר שאתה יודע, מישהו שיש לו בעיית שיניים יביאו לו, ישימו לו את המקטורת הזאת, כמו שרואים בסינים.
אני חושב שזה היה באיזושהי תמצית, אני מנחש. ובלי להבין, שאופיום לא היה רק סם, אלא היה גם תרופה סטנדרטית לכאב שיניים. אי אפשר להבין את אחת מהתעלומות הכי מעניינות בגרמניה בסוף המאה ה-19.
זה בדיעבד, עכשיו שאני חושב, זה גם היה חלק עד לרייך השלישי, השימוש בסמים עד להיטלר, זאת אומרת, הרבה מהם היו ממש נרקומנים.
נתנו גרינג, היה נרקומן, אני לא יודע אם הרבה מהם, גרינג הוא הדוגמה המפורסמת, לא מזמן, הספר חדש של נורמן אולר.
סמים ברייך השלישי.
בדיוק, אני מכיר אותו באופן אישי, אבל...
נורמן?
נורמן, ומאוד מעריך אותו.
עושים מחקר כזה בכלל?
הוא השתמש במחברות של הרופא האישי של היטלר, פרופסור מורל.
אותו בן אדם שהיה כל כך שמן ואוביסטי, שאחרי זה יש תיאורים עליו במשפטי נירנברג.
בדיוק. העניין הוא שנורמן, כמו הרבה היסטוריונים שכותבים תזה חדשה, מאוד מאוד מגזים בחשיבות של נושא הסמים. למשל, הוא מביא ראיות שמאוד מעניינות, שחילקו כמה עשרות מיליוני כדורי מרץ לצוותי הטנקים בפלישה לצרפת. וזה יכול להסביר איך הם התקדמו כל כך מהר בלי לישון. שלושה ימים, מה שההכרחי להצלחה הגרמנית כן, נגד צרפת.
היום בדיעבד רוב האנשים לוקחים כמובן מאליו את העובדה שהגרמנים הביסו את הצרפתים, כשבזמן אמת רוב הגנרלים מלבד מיינשאפט או לא יודע מה.
מיינשטיין.
מיינשטיין, שהוא היחידי שאמר קדימה 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 והצליח לשכנע את הצמרת שאם נפרוץ נצליח, כי כולם היה בראש, ורדן וסטיילמייט ושנים של מוות מיותר ועוצמה צרפתית שכבר לא הייתה קיימת.
למעשה זה ההימור מטורף שהגרמנים פולשים מהדרום דרך הארדנים. הפלישה הזאת יכולה להצליח רק בהנחה אחת, שהצרפתים לא יהיה להם שם כוחות כמעט בכלל. הצרפתים ריכזו את כל הכוחות בצפון, למרות שהיה להם מידע על כיוון הפלישה הגרמני. זה היה טמטום שבאמת קשה להסביר אותו בדיעבד. אם הצרפתים היו מרכזים מספיק כוח בארדנים, הדרכים בארדנים מאוד מאוד צרות ופקוקות, ואפילו מי שנוסע שם היום יכול לראות את זה, אני נסעתי, הענפים נכנסים לפעמים לתוך הכביש. אז תאר לך שיירות טנקים, אספקה, נוסעים בכל הכיוונים, יש פקקי תנועה.
כמויות עצומות של אנשים, עצומות.
מה שקורה שהארטילריה מפגרת, הארטילריה והרגלים מפגרים מאחורי הטנקים, אז הם לא יכולים ליהנות מסיוע ארטילרי, כלומר ריכוז כוח אווירי ויבשתי צרפתי שם, היה לא רק מכשיל את הפלישה הגרמנית לצרפת, אלא שם סוף לרייך השלישי. אנשים לא מבינים כמה זה הקרוב. בקיץ 1940, וכמה התוכנית הגרמנית...
למה אתה הולך כאילו לכזו הפרזה של סוף הרייך? הרי 41 הנאצים מנסים לכבוש את מוסקווה, לא מצליחים, מתוששים מנסים ב-42 סטלינגרד, זאת אומרת, הם הפסידו קרבות ענקיים. למה אתה אומר שדווקא זה היה...
לא קרבות כאלה, במוסקווה הם נעדפו אחורה. פה היה מדובר על מצב ששיירות טנקים של פקקי תנועה, שזה היה אגרוף המחץ הגרמני, עיקר הכוח הגרמני, פשוט תקועות בפקקים והיה אפשר להפוך אותם למטווח ברווזים.
סטייל כמו שקרה לרוסים בכניסה לקייב אולי ב-22, שהיה את הטור הזה של ה...
הרבה יותר חמור.
מן הסתם בכמויות הרבה יותר
גדולות. הרבה יותר חמור, הרבה יותר חמור. הרוסים עדיין היו יותר קרובים לקווי ההספקה שלהם, זה לא אותו דבר. פה היה אפשר לחסל את אגרוף המחץ של הצבא הגרמני עם מכה אחת. עכשיו, אני אתעסק...
יש מחקר על זה? זאת אומרת, למה הם...
אני חושב שכל המחקרים החדשים על הפלישה הגרמנית לצרפת בערך אומרים את הדבר הזה.
לא, אבל למה? למה הצרפתים פספסו ככה?
לא ברור למה הרמטכ"ל הצרפתי ריכז את הכוחות כל כך בצפון. זה היה ככל הנראה מהנחה שהגרמנים יעשו אותו דבר שהם עשו במלחמת העולם הראשונה.
לעבוד איך בלגיה שם מלמעלה.
בדיוק. גם הצרפתים היה להם בעיה שהייתה בעיה קונספטואלית לפי דעתי. וזה משהו שמשליך גם על הפוליטיקה של היום באופן מאוד מעניין. הצרפתים התבססו על בריתות. בעיקר במקרה הזה ברית עם בלגיה. הרעיון היה להיכנס לקווי הגנה בלגיים מוכנים. אבל אם אתה מתבסס על בריתות, האסטרטגיה שלך לא יכולה להיות הגנתית. האסטרטגיה של הצרפתים הייתה הגנתית.
קו מז'ינו המפורסם.
קו מז'ינו, רעיון לגרור את בריטניה פנימה דרך הכניסה, הם הניחו שהגרמנים יפלשו דרך בלגיה, ואז בריטניה תיכנס. מה הבעיה עם אסטרטגיה הגנתית? היא מאוד אנוכית. ובאופן טבעי, אתה רוצה להגן על עצמך, אתה לא תצא לעזרת אחרים שמותקפים. ואחר, זה סותר הסתמכות על בעלות ברית. כי למה שבעלות ברית יעזרו לך, אם הם יודעים שאתה לא תעזור להן.
אבל עובדתית באמת נחתו יותר מ-100,000 חיילים בריטים וחולצו מדנקר.
זה נכון, זה עזר, הבריטים באו לעזור הצרפתים, הם מאוד כעסו עליהם.
זה רוב הצבא הבריטי שהגיע לשם.
הצרפתים, קו מז'ינו, בניגוד למה שנהוג לומר, עבד. הגרמנים לא פרצו את קו מז'ינו, הם עקפו את קו מז'ינו. קו מז'ינו בכוונה לא הגן על גבול בלגיה צרפת, כי הרעיון היה לפתות את הגרמנים לפלוש דרך בלגיה, מה שיגרום לבריטניה להיכנס למלחמה. אבל הבריטים מאוד כעסו על זה, על הצרפתים, על העניין הזה, הם בכל זאת יכנסו למלחמה. מה היה הבעיה פה? כל התוכנית של צרפת הייתה בנויה על זה שבלגיה תשתף את הפעולה. ויהיה לה קווי הגנה מוכנים.
מה זאת אומרת לשתף פעולה למדינה כל כך קטנה וצנועה כמו בלגיה שנכנס מולה הצבא הכי חזק בעולם פחות או יותר?
שיהיו קווי הגנה מוכנים. שהצבא הצרפתי יוכל להיכנס לקווי הגנה האלה.
עמדות מבוצרות וידה.
בדיוק. אבל ב-1936 בלגיה מכריזה על ניטרליות. למה היא מכריזה על ניטרליות? מכיוון שהיא רואה שצרפת אנוכית. שצרפת לא באמת רק מתכוננת להילחם על חשבונה.
זאת אומרת, מה היא רואה? זה כמו שהיום שרואים שהחלק בנאטו הוא לגמרי ארצות הברית, אז האמריקאים יתחילו אולי להיות אנוכיים? זאת אומרת, זה משהו כזה? רואים הוצאות על תקציב צבא? מה הבלגים רואים? בניית עמדות.
הבלגים רואים שהקפסיטי הצרפתי הוא הגנתי בלבד. אין פה קפסיטי התקפי.
מה, אין ייצור טנקים? מה זה אומר בפועל?
בפועל, למשל, זה אומר שאין התכוננות למה שנקרא קרבות התקלות. שאתה תוקף יריב, אתה נפגש עם היריב באופן לא צפוי. ואתה צריך להתכונן לקרבות שהם תוך כדי תנועה, תוך כדי מפגש. מה שהצרפתים התכוננו אליו בעיקר זה קרבות סטטיים של הגנה.
זאת אומרת, הרבה עמדות מבוצרות ותותחים?
בדיוק, וארטילרי וקווי הגנה, וזאת תה אסטרטגיה. ועכשיו, מה זה אומר?
שנותנים לבלגים להתפגר מקדימה.
בדיוק, שצרפת...
משאירים אותם מחוץ לקו.
אנוכיות זה דרך מאוד מאוד גרועה להשיג בעלות ברית.
אבל בין 36 ל-39 יש 3 שנים. זה המון זמן לשנות את הדרך שלך. הרי זה לא שהגרמנים, זאת אומרת, הם לא, עד כמה הם ידעו שהגרמנים יהיו כיבוש יחסית תרבותי? זה יכול להיות גם כמו הכיבוש הרוסי ולהיגמר הרבה יותר רע.
כשאנחנו אומרים כיבוש תרבותי זה מאוד יחסי, זה הכיבוש אכזרי ביותר, גם בבלגיה.
זה אכזרי למדינה הכי אכזרית בהיסטוריה, כן.
כן, אבל אני חושב שהכשל הצרפתי העיקרי מעבר למה שאמרתי, היה מה שנקרא וריאנט ברדה. באיזשהו שלב, ואני לא ראיתי הסבר משכנע עדיין למה, גנרל גמלן, הרמטכ"ל הצרפתי, מעביר את כל העתודות האסטרטגיות מתוך צרפת לדרום הולנד.
אוקיי.
כדי להתמודד עם אותה פלישה גרמנית בצפון, שהוא העריך שתהיה. מה שאומר שאין לו עתודות אסטרטגיות בתוך צרפת. ואז צ'רצ'יל שואל אותו שהגרמנים פורצים לתוך צרפת, איפה העתודות האסטרטגיות? וגמלן אומר, ריאן, אין.
איך זה הגיוני? איך זה יכול להיות? כאילו בריאה היסטורית, אתה יודע, פעם לא...
זה קורה כי אנחנו יודעים מה קרה. השחקנים בתקופה, לפעמים יש למצביא ראיית מנהרה. הוא חושב מה הוא רוצה לעשות עם הכוחות האלה.
כן, האמת זה קצת חצוף מצידי, לשאול איך יכול להיות שמזניחים גבול מסוכן, כשאנחנו חיים 4-5 חודשים אחרי שמדינת ישראל הזניחה גבול מסוכן.
אני אתן לך דוגמה אחרת.
וכמעט נכבש פה הדרום.
כן, נכון, זה דוגמה מעולה, ליותר מדי הסתמכות על מודיעין, אבל שנייה אני רוצה לתת דוגמה אחרת. במלחמת האזרחים הרוסית, המנהיג החשוב ביותר של הצבא הלבן, אדמירל אלכסנדר קולצ'אק, 1919, עורך אופנסיבה ענקית נגד הבולשוויקים. הוא רוצה להגיע למוסקבה, במהירות האפשרית, והוא מגיע יחסית קרוב. מה הוא לא עושה? הוא לא בונה עתודות אסטרטגיות. כי הוא חושב רק על הפריצה למוסקבה. להכריע את האויב. עתודות אסטרטגיות, לוקח כמה חודשים להכין. זה המעכב אותו. מה המשמעות של זה? שברגע שהבולשוויקים עדפו את המתקפה ופרצו את הקווים שלו, לא היה כלום מאחורה. ואז כל האימפריה הלבנה הזאת התמוטטה כמו מגדל קלפים. למה? כי הוא חשב רק על מה שהוא ראה מול העיניים, ולא לקח רגע לחשוב רק רגע, מה עם תוכנית ב', מה אם זה ישתבש?
כלכלת חימוש, כמו שאנחנו רואים עכשיו הרבה בחדשות, שגם החיזבאללה וגם ישראל עורכים כלכלת חימוש, שבוחרים כל, למה לא משתמשים בכל מה שיש לנו עכשיו? כי... אולי יש עוד אחד בקיץ.
נכון, וזה נכון גם לחיזבאללה. עכשיו, חיזבאללה לא יראה את כל הטילים, אם הוא יראה את כל הטילים המדויקים שלו ביום אחד, יגרום נזק אדיר לישראל.
אבל נגמר היום.
בדיוק, נגמר היום.
אי אפשר להתחמש כל כך מהר. לא גרמניה הנאצית בשיאה, ובטח שלא החיזבאללה תחת מצור מכל כיוון.
וזה מה שקלאוזוויץ, ההוגה הצבאי הגדול, אמר שזה הסיבה שהרבה פעמים מלחמות לא מקצינות עד הסוף. למרות השנאה שגוברת בין הצדדים, למרות הרצון שלך להקצין לפני שהיריב שלך יעשה את זה.
כי לא רציונלי לעשות total war כל כך זק ומהיר?
כי אתה תמיד צריך לשמור כוחות למצבים לא ידועים. וזה גורם, סוג של גורם ממתן.
בגלל ש...
אתה לא יודע מה יקרה מחר. אתה לא יודע כמה זמן תימשך המלחמה. אתה לא יודע אם תהיה עוד מלחמה אחריה. אתה לא יודע אם אולי עוד יריב יתקוף אותך. אם אני חיזבאללה למשל. אני חושב מאוד ברצינות מה יקרה אם כל המורדים הסורים ינצלו את ההזדמנות ויעשו כל מיני דברים ליחידות חיזבאללה שנמצאות בסוריה, או יעשו איזו אופנסיבה נגד אסד.
כן, אבל פה זה קצת בעייתי, כי הראייה האסטרטגית שציינת עכשיו כאילו מבטאת כאילו באמת החיזבאללה, המטרה שלו היא לא לבנון, אלא שימור משהו מעבר, ואז זה בעצם לקשור אותו לציר רחב יותר.
אבל הוא דור.
ואז אין מה לדבר בשמו, צריך לדבר בשם הארגון שבאמת מפעיל אותו, שזה משמרות המהפכה איראן.
איראן יש לה את המילה האחרונה בענייני חיזבאללה. חיזבאללה היא חלק אינטגרלי מהאסטרטגיה האיראנית, אבל זה לא אומר שחיזבאללה זה גורם שאין לו מילה.
גם בסוריה, זאת אומרת, יש להם, זה באמת מעניין את הלוחמים הדרום לבנונים, מה יקרה למשטר אסד?
זה מעניין את איראן.
אוקיי, זה אני מבין. זה אני מבין לגמרי.
וזה מעניין את הנהגת חיזבאללה. אולי איזו התחוממות בלבנון נגד חיזבאללה. ברגע שחיזבאללה מחלה את כל הכוח שלו על ישראל, אז חוץ שיש גורמים אחרים שיתפתו לעשות כל מיני דברים נגדו. שים לב ששליטים דיקטטוריים מכל הסוגים כמעט אף פעם לא ישלחו את עיקר הצבא שלהם למלחמות בחוץ. אם אני סדאם חוסיין, ואני שולח את עיקר הצבא שלי למלחמה באיראן או בישראל, לא משנה איזה אויב, ואני לא משאיר כוחות בבגדד, הרבה יותר סיכוי מאשר שאיזה אויב חיצוני יכבוש אותי, שאיזה גנרל ינצל את ההזדמנות ויעשה לי הפיכה בבגדד.
שלא נאמר זה קרה לרוסים, ב-1917 פחות או יותר.
כן, מה שקרה לרוסים בעיקר זה שהם איבדו שליטה על הצבא שלהם ב-1917.
כולם איבדו שליטה על הצבא שלהם ב-1917 פחות או יותר. הצרפתים התחילו למרוד אחרי ורדן, הרוסים התחילו למרוד כי הכל היה תקוע.
הרוסים יותר מכולם, הרוסים ממש איבדו
יותר
שליטה.
יותר מהצרפתים?
יותר מהצרפתים. לגרמנים יקרה אותו דבר מאוחר יותר. אבל הרוסים ממש מאבדים שליטה על הצבא, זה הגורם העיקרי למה שקרה במהפכה. הנקודה המרכזית היא שהנה, כך 1948. ב-1948 כולם מדברים על הצבאות הענקיים של מדינות ערב מול הצבא הקטן שצעק.
באמת, עדיין יש דיבור כזה? זאת אומרת, זה לא נתפס כמיתוס בוטה היום?
למי שלא מכיר את העובדות.
אוקיי, זה אלפי אנשים בודדים שמגיעים מכל מיני מקומות.
כן, הנקודה, למה? מכיוון שאם אני פרוק, מלך מצרים, אני לא אשאיר את קהיר בלי עיקר הצבא שלי, כי סביר שיהיה לי מרד שם באיזה מצב, אבל זה לא תיאורטי, בסוריה זה באמת קרה אחרי המלחמה. אז לכן מדינות ערב לא שולחות את עיקר הצבא שלהם להילחם בציונים בארץ
גם
ישראל.
גם מה האינטרס? אפשר לחשוב כאילו, אתה יודע, מלא הרטוריקה, פן ערבית ולשמר את המקומות הקדושים, אבל בפועל אני לא מרגיש שזה באמת מה שחשוב, הרי השימור שלך, הגולגולת שלך מחוברת לגוף, הרבה יותר חשוב.
זה היה מאוד חשוב להמונים, זה היה מאוד חשוב לדעת הקהל, המנהיגים רצו להרוויח כל מיני אינטרסים גיאופוליטיים פה, אבל זה לא מספיק חשוב שתפקיר את העורף שלך להפיכה צבאית.
כן, זה קרה גם בהמשך, רק כמה שנים לאחר מכן, המצרים שולחים מלא כוחות לתימן, מסיבה שאני עד היום לא בדיוק מבין, והם משאירים את עצמם די פתוחים ל-67. נכון. שנות ה-50, אני לא יודע, אתה יודע למה המצרים פחות או יותר נלחמו בתימן? אני אפילו לא מכיר את ה...
מכיוון שברגע שנאסר רואה את עצמו כמנהיג העולם הערבי, הוא רוצה לתמוך בכוחות ידידותיים. היה אז מה שנקרא את המלחמה הקרה הערבית, המאבק הזה בין הכוחות היותר מהפכניים בראשות נאסר, לבין הכוחות היותר שמרניים, מלוכניים. ותימן נתפסה חזית של המאבק הזה. ואם אתה רוצה להיות מנהיג של אזור, אתה לא מפקיר את אזורי ההשפעה שלך. נאסר לא חשב שתהיה לו מלחמה מול ישראל לפני 67, הוא רצה לשים את הסיפור הישראלי, הוא קרא לזה בתוך קופסת הקרח.
אני לא, שנות ה-50, מבצע קדש.
אחרי מבצע קדש, ממבצע קדש.
אז יש מבצע קדש, ישראל מצליחה, ורק בגלל שהאמריקאים אומרים נו 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 נו, הכל מתקפל אחורה, נאסר לא הבין שזה יכול לקרות שוב?
נאסר לא...
כי מה, הוא ציפה שהאמריקאים ירסנו את ישראל?
כן, נאסר לא ראה את זה כנושא החשוב ביותר שהוא צריך להתאבד עליו, עד סדרת האירועים שקרו 566-67, ושינו את החישוב האסטרטגי שלו, ההסלמה שהתחילה מול הירדנים והמשיכה בצפון. הנקודה היא שנאסר לא תכנן את 67 כשהוא התערב בתימן. במדיניות, אתה תמיד פועל בחוסר ודאות. עכשיו, אני רוצה לקשר את זה לעוד תופעה מעניינת שאנחנו רואים בציבוריות שלנו. אני, כל מי שקורא אותי ויודע מה העמדה שלי בנוגע על מלחמה בעזה, אני יוצא מאוד מאוד חזק נגד האסכולה התבוסתנית. האנשים האלה שכל מה שהם אומרים זה אי אפשר וקשה ומה הקשיים ולא נוכל, ורק מוצאים כל הזמן בעיות. למה אי אפשר ולמה אי אפשר?
אי אפשר מה?
לנצח את חמאס, למשל.
אז לנצח את חמאס.
אני באמת רוצה לגמור את הנקודה.
100%.
זה נורא, אני אגדיר את זה במדויק.
אז אני אתן, אני לא אקטע.
הנקודה שלי היא כזאת, היא שלאנשים שהם מומחים אסטרטגיים, לשעברים, למשל, הם מודעים מאוד לקשיים ולבעיות. הם מודעים, הם יודעים, הם מבינים באסטרטגיה, הם יודעים כמה כל דבר מסובך. מה שהם לא תופסים, שדרג מעל מקבלי ההחלטות תמיד פועלים באי ודאות. אתה אף פעם לא יכול לקבל החלטות מדיניות, אפילו החלטות נחוצות, רק מתוך הסתכלות על הבעיות והקשיים. לפעמים אתה חייב לפעול למצב של היוודאות, לפעמים אתה חייב לקחת סיכונים, זה ההבדל בין think tank אסטרטגי, צוות חשיבה אסטרטגי, לבין מדינאות. ושאנחנו שואלים למה נאסר עשה את זה ב-66, ולמה הגרמנים החליטו ככה, אפשר לטעון שההחלטה הייתה גרועה, ולפעמים זה נכון, אבל צריך להבין שלפעמים מדינאים חייבים לפעול מתוך אי-וודאות, וחייבים לקחת סיכונים. עכשיו אני אענה על השאלה הקודמת שלך. מה זה ניצחון על חמאס בהקשר שלנו? אני חושב שהשיח הציבורי בנושא הזה הוא מאוד מבולבל. מכיוון שכשמדברים על ניצחון על חמאס, למעשה מדברים על שלוש רמות שונות, שאסור לבלבל ביניהן. הראשונה, זה מיגור חמאס כממשלה גלויה, כמשטר גלוי. השני, זה מיגור חמאס כארגון טרור, כמחתרת. השלישי, זה מיגור חמאס כרעיון. כשאנשים אומרים, אי אפשר לחסל רעיון, למשל, כמה פעמים אנחנו שומעים את זה. אפשר להתווכח אם אפשר או אי אפשר, אבל זה דיבור על הממד השלישי, בעוד שישראל נמצאת בכלל בממד הראשון.
הממד הראשון הוא באמת ממד שיש מחלוקת עליו, אבל אפילו החמאס, בימים הראשונים של המלחמה, אמר, אנחנו גוף צבאי. אם מישהו צריך לדאוג לאזרחים, זה הדובר שלהם אמר, לא, אני ממציא פה, מי שצריך לדאוג לאזרחים זה ישראל והאום, אנחנו לא מעניין אותנו הדבר הזה.
זה אמר את זה מוסא אבו מרזוק, כן. ואי אפשר להשליך מזה על זה שחמאס לא רוצה לשלוט את בעזה ולנהל את עזה. מה מוסא אבו מרזוק למעשה אומר פה? האסטרטגיה של החמאס זה לחשוף את האזרחים שלו לכמה שיותר פגיעה, למקסם עבדות אזרחיות בצד שלו, כי הוא יודע שבגלל הרוחות הסוררות בעולם יהיה לחץ מטורף על ישראל להפסיק את המלחמה, ואז מישהו אחר ישקם את ההרס בעזה, כי הומניטריות, והוא יתחמש עד הפעם הבאה. זה ממש...
זה מחובר אחד לשני. זאת אומרת, היכולת להתחמש מבוססת על כך שייכנס כסף ומלט ואמצעי בנייה, כי צריך לבנות מחדש את המנהרות ואת המפקדות, כן? זה ממש מחובר אחד לשני. אנחנו יודעים שהם השתמשו בסיוע המוניטרי כדי לבנות עצמם.
קוראים לזה בכלכלה סיכון מוסרי. Moral hazard. אם יש לנו, יש לך רכב של מקום העבודה, ואתה יודע שמקום העבודה, נניח שהבוס שלך פרייר, והוא יתקן כל דבר, כל תאונה, כל נזק.
אוף-רוד. הפיאט פינטו, פיאט פיקנטו שלי הופכת להיות ג'יפ מקצועי.
בדיוק, אז אתה לא תהיה זהיר כמו שתהיה זהיר, במידה ותצטרך לשאת בכל נזק בעצמך. זה סיכון מוסרי. חווים החמאס, זה מצב מובנה כזה. מכיוון שההומניטריות הזאת של הקהילה הבינלאומית, מן המנטרה הזאת שצריך להפריד בין עמים, בין אינדיבידואלים, לבין מי ששולט עליהם. המשמעות של זה בפועל, שמישהו אחר ישלם את הנזק על מה שחמאס עושה. ואז למה שהוא לא ייקח סיכונים כל הזמן?
אני, אתה יודע, כבן אדם מערבי רציונלי, אני יכול לענות לך. אלף כל, אני לא רוצה למות, אני לא משוכנע שהם, הפחד שלהם ממוות הוא זה אלה שלי. זאת אומרת, המחיר שהרבה מאנשי החמאס משלמים הוא מוות.
אבל ראים, זה לא הנקודה. עזוב מוות, משאבים. אנשים ספציפיים ימותו, אבל הארגון רוצה להישרד.
אז השאלה אם יש פה באמת די-אן-איי ארגוני, זאת אומרת, האם באמת הארגון כארגון שואף לחיות או לא יודע.
לארגון יש משאבים מוגבלים. הוא צריך לשקם את עצמו צבאית, והוא צריך לשלוט אזרחית בשטח. קל לו הרבה יותר לשקם את עצמו צבאית, שהוא יודע שמישהו אחר נושא בעלות השיקום האזרחית.
זה מה שאני אומר, שיש פה ממש, אם חילקת את זה לשלושת הגורמים שצריך למגר, זאת אומרת שליטה אזרחית, שליטה כמחתרתית ורעיון, אני אומר, הם באמצע. זאת אומרת, אני חושב שנראה לי הכי הגיוני, שהם אפילו יברחו, בואו, תפדל, שייכנס משטר ישראלי, שייכנס, לא יודע מה, מישהו מהרשות, ואנחנו נחזור להיות מחתרת חזקה. נבנה את עצמנו במשך עשור שוב.
זה לא נכון לדעתי. הם מאוד מאוד השקיעו בשלטון שלהם בעזה, ומסיבה מאוד
איך
גורה.
איך זה בא לידי ביטוי?
זה בא לידי ביטוי בבניית מנגנון שלטוני, לא רק אדיר, אלא מנופח.
גביית מיסים.
גביית מיסים. למה? מכיוון שצבאית, וזה נקודה שקריטית שאנשים מפספסים פה, צבאית, הרבה יותר קל לך לעשות נזק אדיר לאויב שלך, לישראל, כשאתה שולט בישות מדינית מאשר כשאתה מחתרת. למה? התקפה כמו השביעי באוקטובר, התקפה בסדר גודל חטיבתי, 3,000 איש. צריך מחנות אימונים גלויים, צריך תרגילים, צריך לאמן כוחות, צריך תעשייה צבאית, צריך מערך מודיעין שלם, כל זה לא יכול לפעול מתוך המנהרות.
אם מנהל בית החולים הוא לא חמאסניק, הוא לא ייתן לך להכניס את החטופים לצורך העניין.
זה אפילו לא זה, זה לרמות, זה גם אחרת יכולה לעשות איזה עסק סודי מנהל בית החולים.
אבל הסיכוי להצליח פוחת, כי יכול להיות שמישהו יגיד לך לא.
יכול להיות, אלא אם אתה
עכשיו עושה... עכשיו אין מי שיגיד לך לא, אתה הריבון.
אפילו אם אתה מטיל טרור, מלמטה יכולים לא להגיד לך לא. הנקודה היא, מחנות האימונים, תחשוב על מחנות האימונים, הכוחות שצריכים להתאמן בשביל תרגיל חטיבתי. אי אפשר לעשות את זה למטה במנהרות. כלומר, שחמאס מסוכן לישראל הרבה יותר ברמה הראשונה כממשלה גלויה, מאשר כארגון מחתרת. ולכן אני אומר... אם במלחמה הזאת נוריד אותו מרמה אחת לרמה שתיים,
נחזיר אותו להיות תנועת מחתרת, ארגון טרור ולא ארגון ששולט על האוכלוסייה האזרחית.
בדיוק, יהיו לנו פיגועים, מדי פעם יהיה לנו רקטה, יהיו RPG על חיילים, בתים ימולכדו.
זאת אומרת, הוא יחזור להיות הג'יהאד האסלאמי ולא מה שאנחנו מכירים בתור החמאס מאז 2006.
לא יהיה המפלצת הזאת שעשתה לנו את השביעי באוקטובר. לכן ניצחון למלחמת עזה זה הרמה הראשונה.
אז בוא תן לאתגר אותך על הדבר הזה, יגיד המאזין הערני ויגיד רגע, אבל בצפון החיזבאללה הוא לא הכוח השולט, אמנם הוא חבר בממשלה, אמנם הוא, יש לו נציגות פרלמנטרית, אבל הוא שתיים, הוא לא אחד.
דה פקטו הוא שולט.
דה פקטו הוא אחד?
דה פקטו אחד. יש לו מדינה מאחוריו שדואגת לו עוד פעם הסיכון המוסרי לכל מיני דברים אחרים, אבל הוא יכול, שאני מדבר על רמה אחד, המדד שלי מאוד ברור. האם הוא יכול לאמן כוחות באופן גלוי או לא? האם הוא יכול לנהל תעשייה צבאית באופן גלוי או לא? אם התשובה לזה היא כן, אנחנו ברמה אחד. אם התשובה לזה היא לא, אנחנו ברמה שתיים.
אתה חושב שאפשר להשיג את אחד, שתיים או שלוש?
אני חושב שאת אחד בוודאות אפשר להשיג למעשה, כבר השגנו את אחד, לא ברפיח אבל ברוב הרצועה, שתיים אנחנו לא ממש השגנו, יש מקומות שהשגנו יותר, יש מקומות שהשגנו פחות, שלוש זה כבר לא מענייננו כרגע, זה עניין שהוא יהיה חשוב לעתיד, אם יעשו רפורמות במערכת החינוך, דעתי זה יהיה מאוד חשוב להסדר קבע, אם רוצים להגיע להסדר קבע, אבל כרגע, במלחמה הספציפית שאנחנו נמצאים, אנחנו מתרכזים באחד עם פורייס, עם ככה כניסות, לתוך שתיים, כמה שאפשר.
מי יאמיץ מספיק כדי לקחת את אחד על עצמו?
מי יאמיץ מספיק? זאת שאלה מאוד קשה. אני חושב שישראל הייתה צריכה כבר מראש להכין אופציה של ממשל צבאי שלה ברצועה. ואני אומר למה? אנשים מזדעזעים מזה. עכשיו כל אלוף לשעבר או לשעבר שמתראיין, במיוחד אנשים שפעלו בממשל הצבאי פעם, מזדעזעים מעצם המחשבה על הרעיון. זאת טעות. וכדי להסביר למה, אני רוצה להציג למאזינים מושג מאוד חשוב מתחום חקר המסע ומתן. בחקר המסע ומתן יש מושג שקוראים לו בטנה, שזה best alternative to negotiated agreement. אם אתה למשל רוצה להכין שקשוקה בערב ואתה חייב עגבניות ויש רק דוכן אחד פתוח בשוק, ואם לא תקנה בו לא יהיה לך שקשוקה הערב, ובעל הדוכן יודע שאתה חייב את העגבניות שלו, הוא תן לך מחיר מטורף. אם אין לך אלטרנטיבה למה תעשה במקרה שהכוחות האזוריים השונים לא ייתנו פתרון לעזה, לא יסייעו לבנות ממשל פלסטיני חדש בעזה, ואתה אומר, אני עוזב את עזה בכל מקרה, לא רוצה ממשל צבאי. אף אחד לא יתאמץ לארגן לך פתרונות. ישראל צריכה לומר דבר כזה, הבטנה שלנו, כלומר האלטרנטיבה להסדר שנגיע אליו, זה לשלוט בעזה.
אבל באמת להכין את התוכניות, זאת אומרת, ממה ביוק. שאני הבנתי מבין...
בטנה חייבת אותה מינה.
זאת אומרת, אני ראיתי ממה שהבנתי בין השורות, אין לי מקורות, האמריקאים נדהמו מכך שאין שום אופציה, זאת אומרת, אין שום תוכנית, אין שום קלסר עם משהו על השולחן, אפילו אם זה far-fetched משהו.
מה הכישלון הגדול של הממשלה? שאנחנו נגררים לזה בלי להתכונן. כי לא, לנתניהו יש אסטרטגיה קבועה שלא לקבל החלטות. למה? כי כל החלטה שאתה מקבל יוצרת קשיים פוליטיים. אתה אומר, אני אכבוש את הרצועה, אני מכין אסטרטגיה לכיבוש הרצועה, זה יסבך אותך עם האמריקאים. אתה אומר, אני אתן את זה לשלטון פלסטיני מקומי, זה מסבך אותך עם סמוטריץ'. אז מה...
למה אחד מסבך אותך עם האמריקאים? למה אני לא יכול... אני לא חייב להגיד במשפט אחד, זה לא טוויטר. אני יכול להגיד, אני אשלוט ברצועה לזמן מוגבל, ואני אכין את הקרקע לקראת חזרה למצב שהם שולטים ריבונים בעצם, כמו שהיה.
ואז מחכה לך בצלאל סמוטריץ' והוא אומר, רק רגע, 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 רגע. מה זאת אומרת ממשל פלסטיני ברצועה? נתניהו העדיף לא להסתבך לא עם זה ולא עם זה.
כן, זה אי אפשר.
ובדיוק.
זה, כן, שיש לך כנס של בוא נתיישב ברצועת עזה, בזמן שאתה צריך להסביר שאתה לא הולך להתיישב ברצועת עזה, ושרים מהממשל שלך רוקדים בכנס הזה, אתה אכן נראה כמו לצן.
אסטרטגיה צריכה להיות קוהרנטית. ולכן, למשל, שמחליטים שנותנים סיוע הומניטרי לעזה כחלק מההסכמות עם האמריקאים. זה חלק מאסטרטגיה. לא הגיוני שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יהיה למעשה יקרוץ למשטרה לא לפנות מפגינים שחוסמים את הכניסה למסעיות ההומניטריות האלה לעזה. המדינה לא יכולה לשחק נגד עצמה. וזה פחות או יותר מה שקורה פה. אנחנו נכנסים לממשל צבאי בעזה, כי לא היה נעים לנו לומר את זה, בלי שתכננו את זה מראש. וזה בדיוק מה שאני הזהרתי שיקרה מההתחלה. למה אני הייתי בעד המלחמה הזאת, והיו הרבה שאמרו, לא, אין תכנון, אין תכנון ליום שאחרי, עדיף לא להיכנס. מכיוון שאני חושב שהאופציה הגרועה ביותר שאני יכול להעלות על הדעת, הסתבכות בבוץ העזתי, כניסה לממשל צבאי שלא תכננת אלף, מה שאתה לא רוצה, כל זה פחות גרוע ממדינת חמאס יושבת בעזה. האופציה הגרועה ביותר מכל האופציות האפשריות, זה מה שהיינו בשישי באוקטובר. ואני יכול להסביר למה. איראן חונקת אותנו עם טבעת אש מסביבנו, עם טבעת של פרוקסיז שמקיפים אותנו מכל הכיוונים. והאסטרטגיה היא כזאת. פרוקסי אחד, נניח חמאס, תוקף אותנו. לא רק טילים, לטילים התרגלנו, אז הנה משהו כמו השביעי באוקטובר. אנחנו נפחד להזיז אותו מהמקום או למגר אותו, כי אז כל השרשרת הזאת עלולה לתקוף אותנו בו זמנית. אז אנחנו עומדים בפני הברירה בין חנק איתי, וחנק איתי זה אומר שאזורים שלמים כבר לא מיושבים בארץ, כלומר, מצמצמים אותנו, לבין חנק מהיר, שכל הטבעת הזאת סוגרת עלינו. אנחנו ניצלנו מהגורל הזה בשביעי באוקטובר, רק כי ג'ו ביידן קרב שתי נוסעות מטוסים לפה, ולמעשה מנע מחיזבאללה.
אני חושב שיש 48 שעות שהם חור שחור לגבי הטסה הזו, זאת אומרת, עד שג'ו ביידן אומר don't בעשירי באוקטובר, או התשיעי באוקטובר, יש יומיים שלא ברור לי מה קורה בהם, ועדיין לא קיבלתי תשובה על הדבר הזה.
ברור שזה הולך לשם. מהתגובות הראשונות בארצות הברית, אני חושב שזה היה ברור לחיזבאללה. איראן וחיזבאללה החליטו שהן לא נכנסות all in לסיפור הזה. אם לא היה ממשל אמריקאי, ואנחנו לא יכולים לדעת מה היה העמדה של הממשלים הבאים, אז המצב היה יכול להיות מאוד שונה. כלומר, הקיום של כל הפרוקסיז האיראניות האלה, שסוגרות עלינו מכל הכיוונים, כשבגלל התבוסתנות הפנימית שלנו, ובגלל העייפות של אנשים בממסד הביטחוני, ובגלל חוסר הסבלנות של האוכלוסייה, ובגלל הגישה ההומניטרית של העולם, כל הסיבות האלה ביחד, אתה לא יכול לנצח אף אויב, אתה נותן מוטיבציה לכל האויבים שלך להמשיך לסגור עליך, וגם מי שרצה לעשות חברית קודם, למשל סעודיה, למה שהוא יעשה את זה? כי אתה חלש. ניצחון על החמאס בעזה יראה לכל המזרח התיכון שלא מתעסקים עם מדינת ישראל. שאם עושים דבר כזה למדינת ישראל, המשטר שעשה את זה לא יהיה עוד. ואם זה לא יקרה, יהיה לך עוד שביעי באוקטובר, ועוד שביעי באוקטובר, ועוד שביעי באוקטובר, והשטח של מדינת ישראל יצטמצם, ומדינת ישראל בסופו של דבר תושמד. לא יודע כמה זמן התהליך הזה ייקח, אבל הכיוון מוליך לשם. ישראל חייבת ללמוד לנצח. לנצח לא במובן האוטופי, במובן של להשמיד משטר גלוי של יריב. ואני חושב שזה אפשרי, אבל זה אפשרי אם תהיה לנו סבלנות. וסבלנות זה מצרך שחסר פה לצערי.
יש גם, אתה יודע, יש בסוף קוביות, אנחנו לא חיים, זה לא שאחמט, זה ששבש, זאת אומרת, אם עכשיו בשטחים שאין להם שום, שטחי יהודה ושומרון, שאין להם באמת גרזן מעל הראש בדמות ביידן, שכבר הסיר את הגרזן החלוטין גם בצפון, זה נראה, זאת אומרת, אם שם המצב יתלקח, אני לא בטוח שאפשר יהיה הכל בבת אחת. זאת אומרת, זה בעיה נראה לי יותר חמורה ממה שמייחסים לה. בגלל כמות אוכלוסייה שיש לנו שם.
הבעיה היא שלא משנה לאיזה מצב אסטרטגי קשה תיקלה בגלל המלחמה בחמאס, מכיוון שחמאס מתכנן לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
כי לפי דבריהם אין פה, אין פה היפותזה נסתרת.
אמר זה רזי חמד, כן, מהשקעה המדינית. אז אם לא תשלם את המחיר עכשיו, ולא משנה כמה נורא המחיר, תצטרך לשלם אותו בעתיד עם ריבית, בשביעי באוקטובר הבא, ששם תהיה בתנאים פחות טובים. כלומר, שאם המחיר היום הוא X, ובעוד כך וכך שנים הוא יהיה X פלוס Y, המשמעות שאתה צריך לשלם את X עכשיו, בלי קשר לערך של X. הבנוגע לגדה.
הבעיה היא גם התקשורת הפנים ישראלית, כי במאמר מוסגר, מה שלא ציינו פה, אנחנו מדברים כמעט 40 דקות, זה 130, או לא יודע כמה אנשים נשארו חיים, 130 גופות פלוס אנשים חיים שנמצאים שם, ואם אתה עושה עסקה עם החמאס, לא בטוח שיש לך את הפריבילגיה למגרו. זאת אומרת, אני לא בטוח שבמסגרת עסקה עם החמאס, שבה אנשים משתחררים, אתה יכול להתחייב שלא תמגר את החמאס. ופה יש משהו שצריך להגיד לציבור. זאת אומרת, אני לא חושב ששתי אפשרויות יכולות להתקיים בו זמנית. נכון. החתול ששרדינגר הוא או מת או חי.
אני אמרתי...
או שאתה עושה עסקה עם גוף גלוי שהוא הריבון על השטח שלו, או שאתה אומר, אין עסקה, לצערי.
אלא אם זאת עסקה זמנית, כמו שהייתה העסקה הראשונה, והעסקה הראשונה היא הייתה לנזק טקטי, אבל זה נזק שהיה אפשר לספוג בגלל החזרת החטופים, בשביל החזרת החטופים. אבל מראש אני אמרתי, ממש ברעיונות הראשונים שלי אחרי שהמלחמה התחילה, שיש מתח בין שתי המטרות של ממשלת ישראל. המטרה של החזרת החטופים והמטרה של מיגור חמאס. והיה צריך לומר מההתחלה באופן גלוי שהמטרה של מיגור חמאס קודמת.
היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם פרופסור דני אורבך, אני רוצה לספר לכם שאם אתם רוצים לשפר את האנגלית שלכם, תשקלו להשתמש בקמבלי. קמבלי מחברת אתכם עם אנשים שהם דוברי השפה מלידה, שעברו את קורס ההכשרה שלהם, והם ידברו איתכם בקבוצות, בקבוצות או באחד על אחד, אם זה ילדים או מבוגרים, תלוי לכם כמובן, וישפרו את השליטה שלכם בשפה באמצעות השיחה ובאמצעות הטיפים הקטנים שהם יגידו לכם על איפה אתם עושים טעויות באופן תדיר, מה אתם יכולים לעשות כדי להשתפר באמצעות השיחות האלו, אחלה של כלי למי שזה מתאים לו, יש אחלה הנחה גם, אם תשתמשו בקוד הקופון גיקונומי 41, זה יעלה לכם במנוי שנתי רק 30 שקלים לחודש. אז גיקונומי 41, קמבלי, אחלה דרך לשפר את האנגלית שלכם. ועכשיו בחזרה לפרק עם דני אורבך, מקווה שמעניין לכם.
ויש סוג של טרור בתקשורת הישראלית.
אתה גם הסברת אבל יותר טוב מה זה אומר מיגור חמאס. זאת אומרת, אם באמת בנימין נתניהו היה עולה לאיזשהו נאום צ'רצ'יליאני כזה, ומפרק את הכל בנאום לא קצר, לא דמגוגי. זאת אומרת, אומר, 1, 2, 3, 3 אני לא יכול ולא רוצה, 2 אני אעשה בעתיד, 1 אני עושה עכשיו, אני מתכונן ל-1, מיניתי ככה וככה כדי שיתחילו להכין את השלטון הצבאי וכו וכו, אני חושב שגם התקשורת הפנים ישראלית, השטח שלה להתקדם עם דמגוגיה תבוסתנית, היה קטן, שאתה משאיר וקום, משהו ייכנס פנימה. אם אתה לא מסביר מה אתה הולך לעשות ואיך תעשה את זה, מישהו כבר ישלים לך את זה.
נכון, וזה
חלק... גם מבחוץ, גם אמריקה, וגם התקשורת הישראלית.
זה חלק מהבעיה שיש פה בעיה לקבל החלטות. האסטרטגיה של נתניהו זה תמיד למרוח הכל. אני רוצה להצביע פה על עוד משהו שלדעתי חשוב. שהוא למעשה אבן היסוד באסטרטגיה של חמאס. כלומר, החולשה שלנו ושל העולם המערבי שהם מנצלים, ודרך אגב לא רק הם. וזה מה שאני קורא אידיאולוגיית האכפתניקיות. טבע את המושג הזה הכלכלן אורי קאץ, שלא דיבר על עניינים ביטחוניים, הוא דיבר על עניינים כלכליים, והוא התכוון לאותם שרי אוצר, או שרואים איזשהו סבל מתוקשר באיזשהו מקום, ומעבירים לשם כסף, כי לא ייתכן שאנשים סובלים ואנחנו מלאי חמלה. עכשיו, נורא קל להסביר את זה עם משהו כמו סל תרופות, למשל. מי שמתכנן סל התרופות צריך לחשוב איזה מחלות בפנים ואיזה מחלות בחוץ. הרבה פעמים בגלל האכפתניקיות יוצא שהמחלות היותר מתוקשרות יהיו לפעמים בפנים לעומת משהו אחר שהוא פחות מתוקשר אבל לא בהכרח פחות חשוב. זה אותו דבר פה. חמאס יודע שבגלל האכפתניקיות הזאת אם הוא ישים תמונות של סבל מתוקשר אנשים ישכחו את כל היתר, את כל החישובים האסטרטגיים, וילכו דוח על זה. איתנו זה החטופים. לא סתם הוא משחרר סרטונים של חטופים כל פעם לפני ההפגנה ביום שבת. חס וחלילה לא אומר שהמפגינים ביום שבת רוצים לשתף פעולה עם חמאס, הם פטריוטים, הם רוצים לשחרר את החטופים, עושים מה שטוב לדעתם, לא מאשים אותם. אני רק אומר שחמאס מנצל את נקודת התורפה הפסיכולוגית הזאת.
לא, החטופים שיוצאים מהסרטונים, החטופים מתייחסים להפגנות האלה בצורה ישירה. מן הסתם, הם לא מדברים... כראות עיניהם ומה שהם רוצים, מישהו מכתיב להם מה לומר.
מה זה אכפת? ניקיות? שאתה אומר, החטופים סובלים עכשיו ולא מעניין אותי כלום. בעיקר אם ראית כל מיני דברים קודם בתקשורת, והעולם אותו דבר, עיקר האסטרטגיה של החמאס מופנית כלפי העולם. הם רואים, סינואר רוצה להגביר את הסבל בעזה ולהסתתר מאחורי אזרחים, כי הוא משער שכל מיני טיפוסים כמו פריד זכריה, השדרן האמריקאי המפורסם, שבדיוק ראינו אותו, יאמרו 30 אלף ילדים, מיליון ילדים רעבים בעזה, צריך להפסיק את המלחמה. אז מה סינואר עושה? הוא משדר כמה שיותר תמונות של ילדים רעבים בעזה.
ביום של המסעית סיוע הזו, שנגמר במוות של עשרות אנשים כביכול, לפי דוברי החמאס, ששולטים שם ברצועה, או משרד הבריאות שלהם, היה מברק של סינואר, לגנרלים שלו, לחברי החוץ שלו, החבר'ה שיושבים מחוץ לרצועה, והוא אמר, חבר'ה, תתעזרו בסבלנות, תכף יהיו עוד תמונות של סבל מהרצועה, וישראל תתקפל.
בדיוק.
הוא אמר את זה. באותו יום של הסיוע, של המסעית הסיוע המונטרי, זה כאילו אנשים פרסמו את הידיעה הזו, תראו את סינואר מה הוא אומר, כמה שעות אחרי זה התחילו להגיע התמונות של המסעית עם השחור לבן הצהלי המטופש הזה שיצא החוצה, ושכחו את מה ששודר בבוקר. לא דובר, לא היה A אז B, היה רק B. זאת אומרת, יש את הניסוי המפורסם הזה של טברסקי וקיינמן עם הריבוע שמגיע ומתקרב לריבוע אחר, ואז הריבוע השני מתחיל לנוע, אם זה מתחת ל-180 מילי שניות, הבן אדם הנורמטיבי יגיד א' גרם לב', מעל, לא יודע מה, 300 מילי שניות, א' הגיע, אוקיי, ואז, לא ואז, א' הגיע, ב' התחיל לנוע, אין חיבור. זה מה שקרה פה, כאילו עברו מספיק שעות כדי שאף אחד לא יחבר שיש קשר בין השניים. הסתכלתי למצד, אמרתי, זה פשוט מדהים הדבר הזה.
כי אנשים, בגלל אידיאולוגיית האכפתניקיות, מה שיש לך בזיכרון זה רק התמונה המזוויה האחרונה שאתה רואה בטלוויזיה. זה נחשב מגונה, קר, חסר לב, לחשוב על הקשרים. ואנשים בעיקר מתעלמים מתמריצים בהקשר. אז אתן לך דוגמה. היה פעם ארגון נוצרי-אמריקאי שהחליט לפדות עבדים שנחטפים בכל מיני מקומות באפריקה. והתחיל לשלם כסף כדי לשחרר, מה יותר נאצל מזה? מה הייתה התוצאה של הסיפור?
היה עוד אנשים.
בוודאי.
הנה מקור כסף.
ואותו דבר, ברגע שאתה אומר, אני מפריד בין אוכלוסייה להנהגה שלה, אוכלוסייה בעזה לא אשמה, ואני לא נכנס לשאלה המוסרית, אם היא אשמה או לא, בוודאי שאני לא קורא לפגוע באנשים סתם. אבל ברגע שאתה אומר, אוכלוסייה בעזה לא צריכה לסבול בגלל מעשה מנהיגי הנקודה, אתה נותן למנהיגים האלה להסתתר מאחורי האוכלוסייה.
אתה מבין שגם המשפט שאתה אמרת, מנהיגיה, זה גם, אני אומר, הריקוד הזה בין, זה ממשלה שמייצגת ונבחרת, ונבחרה או לא. אי אפשר להגיד באותו טיעון, שבונים טיעון לוגי, החמאס יישאר, זאת אומרת, נקפיא את המצב, הפסקת, הריס, סגנית הנשיאה אומרת, עכשיו הפסקת אש, עכשיו עסקה, במילים אחרות, חמאס נשאר.
היא לא בדיוק אמרה את זה, כי אמרה שזה תלוי בחמאס, שישראל הסכימה על חמאס.
תלוי בחמאס, סבבה, תלוי בחמאס, כאילו משאירים את החמאס בתור הריבון, ומצד שני מתארים את החמאס כמי שלקח, אתה יודע, את השלטון בצורה לא חוקית, לא דמוקרטית, מה שכנראה האמת, מן הסתם, כי אין בחירות מאז 2006, בתור מי שמחזיק סכין על צוואר האוכלוסייה הזאת.
אתה רואה את הכפילות.
שתי הדברים האלה דרים באותו טיעון בדרך כלל.
אתה רואה את הכפילות המאוד מעניינת הזאת גם בתעמולה של החמאס. אבל אני קורא ערבית, לא מהר כמו שהייתי רוצה, אבל אני יכול לקרוא. ואני רואה את התעמולה של החמאס בערבית למזרח התיכון, לעולם הערבי. התעמולה שלהם בעולם הערבי היא גם מסכנות, ילדים רעבים וכדומה, אבל בעיקר גבורה. RPG, פרש ידוארי, שכאילו פונים לפרשן הצבאי של אל-ג'זירה, שרואים איזה מחבל יורה RPG על טנק. התעמולה שלהם למערב היא רק מסכנות. באנגלית. כלומר, הם משדרים את עצמם כממשלה, כלוחמי התנגדות גיבורים לצד הערבי, וכמסכנים לצד המערבי. כלומר, אנחנו גם לא ממשלה.
אני חייב להגיד לך שאני רואה כן דברים ממשלה. אחרים. אני רואה את התעמולה החמאסניקית דרך כל החשבונות הפיקטיביים שלהם בטוויטר, שנראה שהם הקדישו לזה הרבה מחשבה, שהם כן מפמפמים את התמונה הזאת של הצעיר עם ה-RPG, עם האדידס, ואני רואה את החשבונות של אינקל וכל האלה שיש להם תפוצה של מיליוני ועשרות מיליוני אנשים במערב, והם משחקים על זה.
לאינקל כן, זה פונה לתת אוכלוסייה מסוימת במערב.
היא לא כזאת טענה, והיא הולכת וצוברת תאוצה.
אבל תת האוכלוסייה היותר גדולה שחמאס פונה אליה, זה האכפתניקים.
מסכנות, כן, בוודאי שזה המסכנות. כן, אני לא, אתה יודע, זה בעיה אמיתית. זה בעיה שבלי מנהיגות איתנה ומשמעותית, אתה לא יכול לנצח אותה.
אתה יודע, אחד העמיתים שלי באקדמיה כתב, מתישהו מרחד טיעון שחזר על עצמו מהרבה אנשים, בגלל זה אני לא אומר את השם של האדם, כי זה סוג של טיעון כללי. מה שאנחנו עכשיו יודעים זה שהחטופים סובלים. כל יתר הדברים האסטרטגיים זה מעורפל. זה ראייה של חטלטול שרואה רק את מה שיש לו מול העיניים, וזה בדיוק האכפתניקיות. מה שיש לי מול העיניים, אני פועל לפי זה, והשיקולים האסטרטגיים שילכו לעזאזל, ואז אתה מוצא את עצמך בבור ולא מבין למה.
אפשר אבל גם וגם. המחשבה שזה חייב להיות בחירה בינארית, כן, ברור שאיפשהו יש החלטה קאט-אוף, שחור לבן, אבל אפשר, אם אתה יודע, כמו שאתה אומר, שוב, נאום בתחילת הדרך, משטר, אנחנו שואפים לאחד ולא שתיים ושלוש, אנחנו מתקדמים למשטר צבאי, אנחנו רוצים לעשות מסע ומתן עם החמאס, כדי להגיע לאיזשהו הסדר, אבל לא במחיר הריבונות שלו, זה נגמר הדבר הזה, זה לא על השולחן, קדימה, בוא נתקדם. זאת אומרת, אתה מציב קווים מאוד ברורים, ברגע שאין קווים מאוד ברורים,
מסכים לחלוטין. מסכים
אפשר לחלוטין. היה להשיג את המטרות האלה, אם היה כיווניות, מסכים, מה שמאוד חסר.
מסכים לחלוטין, מאוד חסר כיוונית.
סמוטריץ' לא... ובן גביר מתארים את זה כאילו זה ממש אי אפשר גם וגם, ואני לא מסכים עם זה, אפשר.
זה לא לגמרי כנראה, היה חסר, מה, כנראה. כי אני חושב שכן היה נכון לומר, כמו ששר הביטחון, שאני חושב שהאדם שהכי צריך להעריך אותו בממשלה, ואחרים, אמרו אנחנו רוצים להשמיד את היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס. אז זה פחות או יותר רמה אחד, בלי לומר את זה לגמרי. זה לא היה עד הסוף, כי לא תכננו ממשל צבאי. אפילו לא כאופציה הגרועה ביותר, כבטנה.
איך מתכננים ממשל צבאי? מה אתה צריך לעשות בשביל ממשל צבאי?
יחידות ממשל צבאי. מושלים, מטה, דרכים...
מי האנשים האלה? הם ערבים ישראלים? הם, לא, הם קציני צבא?
עד 90, אנחנו שוכחים, אין לנו הרבה זיכרון ארגוני, אבל עד 93, הממשל צבאי ביהודה ושומרון ובעזה.
כן, אבל זה עולם אחר.
עולם אחר, אז תתאים את זה לעולם החדש, כי זה לא טכנולוגיה שהיא מדע טילים מדויקים ופרויקט הלייזר. עושים את זה, יש את זה, אפשר לעשות את זה ברמה הבסיסית ביותר הראשונית. זה מנגנון שישליט סדר, מבחינת ביטחון, וייתן סיוע הומניטרי. היתר מגיע אחר כך.
כשמה, אנשים חוזרים לבתיהם בצפון הרצועה?
אנחנו צריכים, בין, לא משנה איזה הגבלות אנחנו מטילים על מי חוזר ומי לא, אפשר להעביר אנשים דרך נקז, לראות מי קשור לחמאס וכדומה, אבל בלי קשר, אנשים נשארו, נכון? יש אנשים שאנחנו לא נותנים להם לחזור, אבל איזה 200-300 אלף איש נשארו. את האנשים האלה צריך לנהל.
אבל הקולבוס, צריך, הם לא יכולים להישאר בבתים האלה, אין
אבל הם נמצאים, נכון? הם נמצאים איפשהו.
כן.
צריך לנהל את זה.
נכון.
אפילו ברמה המינימלית הזאת, צריך לנהל את האוכלוסייה הזאת. ועכשיו נוצר מצב שלא הגיוני שיהיו גם טנקים ישראלים וגם אזרחים עזאטים שהולכים לשוק באותו מקום.
אין שוק.
יש בג'באליה, בג'באליה יש שוק, יש שוק, יש תמונות, יש אנשים איכשהו משיגים אוכל, יש שוק.
כן, אבל זה איכשהו משיגים אוכל, זה לא חיים.
מחלקים, אז זה השלב הבא. בשלב הראשון צריך לחיות. צריך להביא סיוע הומניטרי, צריך להביא הישרדות. צריך מישהו שינהל את הסיוע הומניטרי הזה. אני הייתי רוצה שבשלב הזה כבר יהיה מצב שאזרחים עזאטים יוכלו ללכת ואתה יודע, לקחת סיוע. הדבר הבסיסי ביותר, שטנק ישראלי נמצא לידם. כלומר שיש צבא ישראלי שבאופן בסיסי, זמני, הכי בסיסי שאפשר, מנהל את העניינים. עכשיו זה לא יכול להיות, כי לא תכננו את הממשק הזה. מה עושים שאזרחים מגיעים? איך מנהלים את האוכלוסייה? כל הדברים האלה, זה דברים, צריך לעבוד עליהם, צריך לתכנן אותם ולא תכננו אותם, וכרגע מתייחסים לעזאטים לצערי, כמו רהיטים בבית שעושים ספונג'ה, שמעבירים אותם מחדר לחדר. תעברו לפה, אנחנו פועלים ברפיח. תעברו לפה, אנחנו פועלים בצפון הרצועה. היה צריך לדאוג שיהיה דרך לנהל אזרחים שנשארים תחת שלטונך.
גם יכול מאוד להיות שעברנו פה איזושהי נקודת על חזור עם האמריקאים, שלא ייתנו יותר לעשות את הפתרון שאתה אומר, והמחשבה שאפשר פשוט להגיד להם, אז אנחנו נעשה את זה על אפכם וחמתכם, אני חושב שהיא קצת ילדותית.
אני לא בטוח שזה רק או על אפכם ועל חמתכם, או לעשות כל מה שהאמריקאים אומרים.
זה בוודאי לא שחור ולבן.
פועל מסע ומתן בינלאומי, אתה אומר מה חשוב לך, על מה לא תוותר, ועל מה אתה כן מוכן לוותר. ואני חושב שצריך ברגע שאתה מבהיר, למשל, האמריקאים לא רוצו שניכנס קרקעית. אז נכנסנו, הבארנו שזה חשוב לנו מספיק. ואז הלחץ התנתב ללתת יותר סיוע הומניטרי.
אני לא יודעת כמה הם לא רצו, זאת אומרת, בסופו של דבר, ההחלטה שלהם היא וטו במועצה הביטחונית. אני מתייחס לסיטואציה שבה הם מסירים את הוטו.
יש הבדל בין לא לרצות שתעשה משהו, לבין לשבור את הכלים עליו. יש מרחק מאוד גדול.
אתה חושב שאנחנו עדיין רחוקים מלשבור את הכלים?
אנחנו צריכים לדעת לוותר איפה שאפשר, יותר סיוע הומניטרי לדוגמה. אבל להבהיר מה הנקודות שעליהם לא נוותר, שעליהם מוכנים גם ללכת לאימון. בעל ברית כמו האמריקאים שהוא מעוניין בשימור הברית לטווח ארוך והוא הגיוני, הוא לא יהיה מוכן לסבול שתאמר לו לא על כל דבר. אבל הוא גם מבין שאתה לא תאמר לו כן על כל דבר. לכן צריך לומר לאמריקאים מבחינת שליטה בעזה דבר כזה. זה הבטנה שלנו, זה ה-best alternative to negotiated agreement. אתם לא רוצים שנכבוש את עזה? גם אנחנו לא רוצים לכבוש את עזה. ברגע שיהיה שלטון שאינו חמאס, אפילו באופן בסיסי, אז אנחנו לא נהיה בעזה.
כן, אני פשוט חושש שמסדרונות השלטון הישראלים, או ביועצים שלו, האמונה היא שאפשר להמשיך את המצב הקיים עוד 7-8 חודשים, ואז טראמפ, או 9 חודשים ייבחר, ויהיה בסדר, כי קושנר בצד שלנו, וזה פשוט נראה לי פרף. אני חושש שזה התוכנית. זאת אומרת, היא לא נאמרת, אני חושש שזו התוכנית.
יכול להיות. השאלה, אבל זה אם טראמפ יבחר, ומה תהיה המדיניות של טראמפ?
מה אתה עושה 9 חודשים?
נכון, אז מנסים לקרוא.
אני לא חושב שזו תוכנית ולידית, כי אם, אתה יודע, האסקלציה היא כבר אקספוננציאלית. זאת אומרת, קצת סלאפ און דה ריסט, קצת כלכלת חימוש, קצת פה, הגענו למצב שסגנית נשיא ארצות הברית אומרת, ceasefire now.
אבל היא לא אמרה את זה. זה עיוות של, עיוות מוחלט של הדברים בדיוק? שלה. היא אמרה שצריך הפסקת אש עכשיו, וחמאס מסרב להסכם. היא ישימה את חמאס, לא את ישראל.
כן, אוקיי, פשוט מקבל את התיקון הזה שוב, מצטער ששוב טעיתי, אבל זה עדיין נאמר שם. זאת אומרת, הלחץ על ישראל הולך וגובר מאוד. ויש לי, יש לי איזושהי סברה שככל שהבחירות ימשיכו, והכל הדמוקרטי, ג'נוסייד ג'ו, יעלה, הטיעון הזה יעלה פעם אחר פעם, הרטוריקה הדמוקרטית תהיה פחות טובה.
צריך להתעלם מהרעש הזה.
להתעלם מהרעש?
לפי הסקר של הרווארד אריס, 82% מהציבור האמריקאי תומך בישראל למלחמה מול חמאס. אם ביידן ישבור את הכלים מול ישראל, אולי ירוויח בחזרה את אלה במישיגן, גם לא בטוח, כי מאוד כועסים עליו, אבל יאבד הרבה יותר אנשים מהצד השני, מהצד של המרכז, וגם את זה צריך לזכור.
כן, מעניין בהבנה של הפוליטיקה הפנים-אמריקאית, חבל לי שזה חיה.
ודרך אגב, אני גם המצב,
זה אם יש מועמד שלישי, אתה יודע, אם פתאום קנדי ג'וניור יחליט שהוא רץ כזה סטייל רוס פרו, לא יודע מה יקרה עם זה.
המצב לא חמור כמו שהוא מתואר עם האמריקאים. בסופו של דבר הנשק ממשיך להגיע, יש עדיין וטו במועצת הביטחון, כל הזמן אומרים שזה ייפסק עוד רגע, זה לא נפסק. סגנית הנשיא האשימה את חמאס ולא את ישראל, בניגוד לאופן שבו מצטטים את זה פה. דובר מחלקת המדינה אמר במפורש שישראל הסכימה והכדור אצל חמאס. מזלנו שחמאס עקשנים וטיפשים. למה הם עקשנים כל כך? כי הם סומכים על האכפתניקיות של דעת הקהל הבינלאומי, אנשים כמו פריד זקריה, שיעצרו את ישראל בלי תנאי, אבל נראה שהממשל האמריקאי עדיין לא שם, ולזה אנחנו לא צריכים להיות מוכנים בשום פנים.
נראה שבחזית הצפונית זה מנהיג ברמה אחרת לגמרי, הנהגה ברמה אחרת לגמרי. אני פשוט לא רואה את נסראללה משחק על הקלף של הנחמדות. היה נראה לי שאם יש מלחמה בצפון, נסראללה או נטו צבא, או כמעט נטו צבא.
יכול להיות. המצב בצפון הוא כזה שנראה שאף צד לא רוצה מלחמה מלאה, אבל קשה לראות איך יוצאים מהפלונטר בלי מלחמה כזאת.
בסוף אתה יודע שאף אחד לא רוצה מלחמה ב-2006. הרי
או במלחמת הייתי העולם הראשונה?
אז במלחמת העולם הראשונה לא הייתי. ב-2004 אני הייתי בארדוב, בשנים האלה, וראיתי מקרוב בסופו של דבר כמה פש לאחת, אתה יודע, פצצה נופלת על בית הלל, הורגת 25 אנשים, מקום שסתם יעשה נזק, ואתה יוצא למלחמה. חוטפים שני חיילים, ואתה יוצא למלחמה. עכשיו אנחנו רואים סרטונים כאלה של אנשים נוסעים באוטובוס, ויש פיצוצים משני הצדדים, אז אם הפיצוץ הוא באמצע בדיוק על האוטובוס, ישראל תצא למלחמה. אני לא חושב שהיכולת תיווח של החיזבאללה היא כזו מדויקת, שיכולה למנוע,
יכול להיות הסלמה בלתי נשלטת, זה תמיד, אבל זה לא קרה עד עכשיו. אנחנו בחמישה חודשים
של מלחמה. ב-2006, עם אותה הנהגה של החיזבאללה.
נכון, אבל עכשיו זה לא קרה.
עד פה זה לא קרה.
נכון.
שני הצדדים מאוד מתאמצים להתאפק, ומשלמים מחיר כבד כל אחד.
אבל חיזבאללה משנה מחיר כבד יותר. כשאתה מדבר על התשה, בהתשה נקודת השאלת המפתח היא כמה כל צד מאבד. למשל, הגרמנים בוורדן, ניסו להטיש את הצרפתים, 1915.
להקיז את דמה עד שיגמר.
נכון, אבל מה שקרה, שהדם של הגרמנים מוקז יותר מהר. אז אתה לא יכול להטיש כשאתה מוטש יותר מהר מהיריב שלך. וחיזבאללה, בכל מדד שאנחנו מסתכלים עליו, מספר עבדות, תשתיות הרוסות, נזק חומרי, אפילו אזרחים מפונים דרך אגב, מאזורי הגבול, נפגע יותר מישראל. זה לא שאנחנו יכולים להמשיך המצב הזה לנצח, אבל כרגע מאזן ההתשה הוא לטובתנו. כל יום שעובר אנחנו שוחקים את כוח רדואן יותר, מרחיקים אותו יותר מהגבול, מחסלים יותר מחסני תחמושת, אמצעי ייצור, ואם תהיה מלחמה בסופו של דבר, די נספוג המון. אבל היא תהיה בתנאים יותר טובים לנו. אני עדיין חושב שאפשר לצאת מזה בלי מלחמה, אני הייתי שם את הסיכוי בבערך אולי 40% למלחמה, 60% שאיכשהו זה יסתיים. קודם אמרתי 50-50.
שאתה אומר 40-60, מה הטווח? שנה מהיום? בטווח המיידי?
עד הקיץ לפי דעתי.
בסדר, עד הקיץ. גם האמריקאים אומרים, זאת אומרת, כמו שהאמריקאים אמרו, פוטין יפלוש ופוטין פלש, הם אומרים, ישראל מתכננת להיכנס בקיץ.
נכון.
לא חושב, זה לא נשמע כאילו יש פה הרבה, אני יודע, שעושים כלכלת, זאת אומרת, אני רק רואה את, מה אני קורא? תעשייה ביטחונית, אמיר פרץ אומר, נוסיף עוד 1,000 עובדים דרום צפון כדי לייצר תחמושת. זאת אומרת, יש איזשהו, מישהו מנסה לצבור תחמושת. מדברים על כלכלת חימוש בעזה, זאת אומרת, צוברים תחמושת. האמריקאים אומרים, נפלוש בעזה, צהל, כל מה שאני רואה, בלי, אתה יודע, אין לי מקורות, אני רואה שצהל נבנה לכיוון, זאת אומרת, אומר למילואים ניקים, תתכוננו, יהיה משהו בהמשך, לכו לנוח. אתה יודע, אם זה הולך כמו ברווז, נראה כמו ברווז, זה ברווז.
נכון, יכול להיות. כולם רוצים שזה לא יקרה, אבל עוד פעם, תזכור.
לא יקרה עד הקיץ, זה נראה כאילו כולם מתכוננים לקיץ.
תזכור את המושג שאמרתי קודם, בטנה, best alternative to negotiate
פה דבר. באמת נראה שאנחנו באמת, אנחנו מתכוננים למלחמה ונשמח לקבל שלום.
בדיוק, אבל אני חושב שזה נכון גם בעזה. אם מחר יהיה הסדר של הגליה של ראשי חמאס, בסגנון אשף וברות ב-82, ישראל תסכים לזה. המשך המלחמה עד הסוף לרפיח זה סוג של בטנה. אני חושב שזה יקרה. אבל זה בטנה. אנחנו מעדיפים פתרון שלא יכלול פלישה לרפיח, אם הפתרון הזה יכלול את הסרת שלטון חמאס.
בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, כי יש בסוף הרבה, מעבר לכולם מדברים על סוכן משולש, אז ציינת את הסיבות שאתה לא רוצה להמשיך, למרות שיש שם כמה, יש אנשים שלא התייחסתם אליהם, שהם סופר מרתקים בהיסטוריה, כזה פאולוס כזה בסטלינגרד, שנהיה שליט בברלין אחר מכן.
לא השליט בברלין,
הוא היה ראש העירייה, לא?
לא, הוא היה מפקד משטרה, לפי דעתי, בדרג זוטר.
הבנתי, אבל דמות מרתקת, זאת אומרת, זה דמות אתה אומר, מתפוצץ השכל, באיזה שלב אתה מהאופנסיבה מהגדולות בהיסטוריה, טוב, אז בוא נכנה. זאת אומרת, היה בן אדם כל כך טוטלי, שהרעיב את עצמו ובסוף נכנה.
אני חושב שהוא נכנה כי לא הייתה לו ברירה, אני לא רואה.
נשארו 5,000, מה זה, לא הייתה ברירה, נגמרו כולם. נגמר הכוח או לא חיים, נגמר.
לא רואה שאתה לו הרבה ברירה.
יכל להתאבד, מה זה לא הייתה ברירה? המפקד שלו העלה אותו בדרגה ואמר לו בדרגה, בפילד מרשל מעולם לא נכנע, אז הנה אני אמנה אותך לפילד מרשל. אוקיי, אז הנה הראשון שנכנע. אתה יודע, סיפורים מטורפים מההיסטוריה. אז הנה, אני בעד שתחזור ויש לך עוד הרבה על מה לדבר. האם השיבה לאוקטובר, צפריר בן עמי שואל, האם השיבה לאוקטובר זו הפתעה אסטרטגית או טקטית?
זאת הפתעה אסטרטגית, בבירור. מכיוון שהפתעה אסטרטגית היא הפתעה שממוטטת את יסודות תפיסת העולם שלך. לא משהו שאתה יודע שיקרה, אבל לא מתי ואיך.
כמה חודשים לפני כן הייתה הפתעה טקטית. כשחייל מצרי נכנס ועושה שמות בכוח צהלי לא מוכן, והורג 3 לוחמים ולוחמות, זה הפתעה טקטית.
כן, אז פה הייתה הפתעה אסטרטגית, כי גם אלה שהזהירו מפני התלקחות רב זירתית, חשבו שזה יהיה בצפון. מאוד קל להאשים את נתניהו במה שקרה, הוא אשם, אין לי שום ספק שהוא אשם.
למה אפשר להגיד אחראי? מה זה, אתה יודע, המילה אשם? אחראי, אתה אחראי. אתה מוביל את הארגון הזה שנקרא מדינת ישראל, אתה אחראי.
אבל באמת, זה לא חשוב. מה שחשוב, זה שכל היתר, כל אלה שמבקרים אותו עכשיו, היה להם בדיוק את אותה הקונספציה על חמאס בעזה. הם פשוט חשבו שאפשר להגיע אלה משמאל, שאפשר להגיע אולי עם חמאס להסדרה ארוכת טווח, ולא צריך להעביר דולרים במזוודות. אבל זה שאלה על איך מנהלים את המצב. מי מאלה שמבקרים את הממשלה עכשיו אמר שצריך לכבוש את עזה ב-2014? ליברמן. אבל לא הרבה חוץ ממנו.
וגם בין לבין, הוא לא, כמה הוא דיבר
כן,
על זה.
כן, נכון.
חשבתי כמה זמן הוא גודש לזה וכמה זמן הדברים.
ליברמן הוא טוקבקיסט למרבה הצער.
לא, גם בן גביר אומר, אם זה תלוי בי, אז ככה וככה. אוקיי, היית 9 חודשים, 10 חודשים בתפקיד, לא איימת בהתפטרות אם לא יעשו. כן, הקדשת תשומת לב יום לפני המלחמה הזו, למאבק הפנים יהודי בין דתיים לא דתיים בתל אביב, באת לעשות פה צרות, התכוונת.
זאת הרעה החולה של הפוליטיקה הישראלית, שאנשים שבתפקידים בכירים בממשלה מתייחסים לעצם כסוג של פרשנים במקרה הטוב, ואנשי אופוזיציה במקרה הרע. שבן גביר בחוצפתו הרבה אומר קבינט הקונספציה, אבל אתה בממשלה.
אתה בקבינט.
כן.
הסיבה שלא מכניסים אותך, זה כי אתה עושה דברים נוראים, ואתה יודע, שהשבק אומר, הוא מצלם אותנו.
אלה אנשים שלא מבינים מה זה להיות בשלטון. הם רוצים לשחק אותה אופוזיציה בשביל הבייס הפופוליסטי שלהם, אבל השאלה, כן, בהחלט הפתעה אסטרטגית לפי כל הגדרה אפשרית
שלנו. וכישלון טקטי. זאת אומרת, יש נטייה תמיד בצהלית או בישראלית מדוברת, לתמיד להאשים למעלה, לפאר למטה. כולם, אתה יודע, הריות מובלים על ידי חמורים, אם נלך לאנלוגיה של מלחמת העולם השנייה והכל, לא, היה מלא כישלים טקטיים למטה, וצריך להגיד את זה.
הכשל המשמעותי ביותר לדעתי שלא הייתה יתירות. הרי למה כוחות חיכו, אין לנו את התחקיר הסופי, ואני מסתמך רק על מה שהיה בתקשורת, אבל אנחנו יודעים שכוחות חיכו שעות בשטחי כינוס, נשקיות היו נעולות, ולכן לא שלחו את כל מה שיורה מיד דרומה, זה יכול להציל המון אנשים. למה זה לא קרה? מכיוון שלא היה פיקוד ושליטה. חמאס פלש למחנה רעים, לא כבש אותו לגמרי, אבל נלחם בתוכו. כל פונקציות הפיקוד והשליטה למעשה נותקו. ואז ברגע שאין פיקוד ושליטה, אנחנו רואים מה שקורה לחמאס עכשיו, יש רק חוליות בודדות. וזה מה שקרה לנו, לא היה יתירות. יתירות זה מצב שבו הם כובשים מרכז פיקוד ושליטה אחד, יש לך עוד שני מרכזי פיקוד ושליטה אחרים שיגיבו. ולא היה את זה פה, וגם היה מצב, כמו שקרה, הזכרתי את זה קודם, אדמירל קולצ'אק, מלחמת האזרחים הרוסית, לא היה לך מספיק קווים אחורה שיגיבו ברגע שהקו הראשון נפרץ.
יוסי רוזנברג שואל, מה עמדתך בוויכוחי ההיסטוריונים החדשים על תקופת מלחמת העצמאות, כדוגמת פפה מוריס, אורבך וכו'? זה שאלה ממש גדולה.
אורבך זה אני, אבל לא יודע למי הוא מתכוון.
כן, לא יודע, אתה לא היסטוריון חדש.
ואני לא היסטוריון של 48 גם,
אולי יש עוד אורבך, אני לא יודע.
אני מלמד את 48, אבל אני דעתי שאם הוא שואל על בעיית הפליטים הפלסטינים.
מה זה אומר גם היסטוריונים חדשים, זאת אומרת, מה...
בואו ניכנס, אז זה שולי.
לא, זה ביטוי כאילו שבני מוריס, כאילו שאתה יודע, נאבק בפפה וכל מיני כאלה, סבבה, אבל זה לא נקודה אחת. יש הרבה דברים שאפשר להתווכח עליהם.
זה ביטוי שהוא חסר משמעות. הדבר המרכזי הוא, אם הוא שואל על בעיית הפליטים הפלסטינית, אני חושב שצריך להבין את זה מנקודת מבט של היסטוריה צבאית, שזה נקודת מבט שכמעט לא מסתכלים עליו. האסטרטגיה הפלסטינית הייתה ב-48 נתונה להרבה מאוד מגבלות. בעיקר הפלסטינים לא יכלו לשנע יותר מדי כוחות למקומות, כי אנשים אהבו להילחם באזור שלהם או בכפר שלהם. לכן הפלסטינים בחרו באסטרטגיה שהיא אסטרטגיית מניעה. לא לבנות משהו משלהם, אלא לסכל את הקמת המדינה היהודית על ידי ניתוק צירי התחבורה. ניתוק השיירות בעיקר לירושלים. ולשם כך הם השתמשו בכפרים שלהם שהיו במקומות גבוהים ושולטים על הדרך. ברגע שבאסטרטגיה היריב משתמש בקלף מסוים, ופלסטינים השתמשו באופן יעיל מאוד, האמריקאים במרץ כבר מתחילים לסוג מרעיון המדינה היהודית, כי איך אפשר לקיים מדינה שאי אפשר לנוע בדרכים. ברגע שהיריב שלך משתמש בקלף, אתה תרצה לקחת לו את הקלף הזה מהיד.
תוכנית ד' הידוע יש עם זה.
בדיוק. ומכיוון שהקלף היה נוכחות הכפרים הפלסטינים במקומות גבוהים, התשובה לזה הייתה לקחת את הכפרים הפלסטינים האלה משם ולהוריד אותם משם. כלומר, הגירוש, הנקבה, שזה היה בהתחלה אופציה, דרך אגב, המפקדים היו יכולים לבחור האם לגרש או לא לגרש, אבל אותה אופציה מאוד נוחה מבחינה צבאית, כי זה פתר בעיה צבאית מאוד מאוד משמעותית. מה שקרה אז, שהעורף הפלסטיני פשוט התמוטט, בין אם משמועות זוועה, מפעולות של גירוש יזום, ממעשי טבח קטנים פה ושם, והתחילה בריחה המונית שליוותה את הגירושים היזומים שהיו בכל מיני מקומות.
פלוס ההיסטוריה העכשווית עבורם, שהם עשו את זה כבר ב-36, הם ברחו, חזרו.
ב-36 גם הפלסטינים הפכו להיות חברה מאוד מפולגת.
כן, הם נרצחו אלפי ערבים בידי ערבים. נרצחו, חזרו.
הפלסטינים עשו דבר מאוד מסוכן ב-1948. הם השתמשו בקלף מאוד חזק נגד הצד היהודי, כלומר קטיעת הדרכים והשיירות, אבל הקלף הזה היה מבוסס על נכס אזרחי שהיה מאוד קל לסלק אותו. כלומר, הם חשפו את עצמם לנקודת תורפה מאוד משמעותית, ומכאן האסטרטגיה היהודית שהובילה לנכבה.
מה שיר המלחמה האהוב עליך?
וואי, איזה שאלה חזקה. שיר המלחמה האהוב עליי אולי, זה, הייתי אומר, שיר מלחמה רוסי, ממלחמת רוסיה-יפן, שנקרא על גבעות מנצ'וריה.
אני אשכרה מכיר את זה. הסיפור הזה, אוקיי, בסדר.
דווקא אני חושב המילים הכי יפות של השיר הזה הם לא המילים המסורתיות, שהן מילים יחסית סטנדרטיות, אלא גרסה יחסית חדשה מסרט שאני חושב שבשנות ה-80 או בשנות ה-90, זה למעשה סרט, זה מילים שלוקחות הסיפור המקורי של השיר, וככה מרחיבות עליו. הרי השיר נכתב על ידי להקה צבאית, והוא מתאר את החוויה של המוזיקאים הצבאיים, במילים החדשות. ואתה רואה ממש מקהלה צבאית, שהאויב יורה, וכל כלי הולך ומשתתק, עד שנשאר ככה צוצרן לבדו. זה אחד מהשירים הכי קוראי הלב שאני מכיר.
ודש לטרומפלדור.
כן, בוודאי.
את היד הוא לא איבד פה, הוא איבד שם.
היה במחנה שבועים ליד אוסקה.
בוא נעשה, טוב, הרבה פה שואלים על הפודקאסט שלך, אנחנו לא נתייחס לזה שוב. שנייה אחת, יש פה עוד אוסף שאלות. בנוגע להצבעה שלך למפלגת רעם, בעוד מנסור עבאס הוא פוליטיקאי מרשים, יתר החברים במפלגה עם דעות קיצוניות וקשרים מפוקפקים לארגונים אסלאמיים בעזה בין השאר. מדוע אם כך הצבעה כזו בעיניך היא לגיטימית? שואל זק הופמן.
אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הפוליטיקה הישראלית, אבל זה יכול להיות בכל מקום אחר בעולם, הרבה מפלגות עברו שינויים אידיאולוגיים במהלך הזמן, נכון? המפלגת העבודה היום...
היא לא עבר. כן. בוא נשאל הפוך.
אבל אם אנחנו...
המפדל.
אבל אם אנחנו נסתכל על... גם המפדל עברה. אבל אם אנחנו נסתכל על השינויים האידיאולוגיים האלה, אנחנו נראה שהם אף פעם לא היו לינארים. הם תמיד היו שני צעדים קדימה, צעד וחצי אחורה, ויכוחים פנימיים מאוד עזים בתוך המפלגות עצמם. מנסור עבאס לוקח את רעם לכיוון חדש ולדעתי מאוד חיובי. ולא ניתן לצפות שכולם יתיישרו מאחוריו, זה לא יש עתיד. זה מפלגה עם שורשים, זה
גם
מפלגה...
גם ביש עתיד אופר שלח עזב כי הוא לא יתיישר.
אבל
כן?
הוא עזב.
בסדר,
ברם,
גם שם עוזבים.
מנסור עבאס לא יכול לזרוק כל מי שלא מסכים איתו, לא. זה לא עובד ככה.
לא.
הוא אבל, הוא מקבל את האמון של מועצת השורה ושל חברי המפלגה פעם אחרי פעם, כי נאמר שמסכימים עם הקו שהוא מוביל. ואני חושב שזה קו שצריך לתגמל, ולא צריך צפות שרם תהיה ציונית, ולא צריך צפות שכל חברי המפלגה יתיישרו מאחורי מנסור עבאס ויאמרו אמן, זה לא עובד ככה. אבל הוא מוביל את הקו של המפלגה לכיוון טוב לדעתי, ודבר מאוד מאוד חשוב צריך לומר. כל התחקירים של גורמי ימין קיצוני על הקשרים המפוקפקים עם עמותות בעזה, חלקם גורמים כהניסטים שהכל היהודי וכל מיני כאלה שכותבים על רעם בהקשר הזה. כל העברה שרעם עשתה לפעולות ספציפיות, מחנות קיץ או מתנות לרמדאן או דברים כאלה, עברו את אישור השב"כ וגורמי הביטחון בישראל. אתה לא יכול לתת להעביר כספים. לפי חוק.
אבל גם השב"כ בוגדים בעיני הכהניסטים.
אז זה העניין.
אתה בונה פה טיעון, אתה יודע, לקהל שהוא ההפך משבוי.
אבל אני טוען שבמדינת חוק החוקים צריכים להיות ברורים, או שאסור או שמותר. וברגע שמשהו נתפס כמשהו שאין בו בעיה ביטחונית, אז מה לעשות? זכותם לעשות את זה.
ראינו כמו הפרק עם עינת וילף, שסיפרה שהיא מגיעה לפגישות עם שר החוץ הגרמני, ומנסה לשכנע אותו להפסיק את המימון לאונרה, והוא אומר, אבל צחי הנגבי היה כאן כרגע, וניסה לשכנע אותי להמשיך את המימון.
נכון.
אז זה לא שזה לא רק חוקי, אלא היה עידוד של זה ככל הנראה. לעניות דעתי, אם אני אקח אימור.
יש למשרד הביטחון, לפי דעתי, רשימה של עמותות שאסור לבוא איתם בקשר, ואסור להעביר להם כספים. העמותות שרעם העביר להם את הכספים לא היו ברשימה הזאת. אם הם היו ברשימה הזאת, היו כבר פותחים חקירה פלילית מזמן. לא היו צריכים את החשיפות האלה. ברגע שמשהו מותר, אין מה לעשות, מותר.
אני אגיד לדעתי האישית, לעניות דעתי מדובר באדם מאוד מאוד מרשים. שמישהו אומר לי, איך אתה חילוני, שאתה מדבר על חילוני ומדבר על עניין דתי? כן, אני גם מזהה אנשים מאוד מרשימים בקרב יהודים דתיים. מה...
בוודאי.
כן, אני לא...
הלוואי שיהיה מנסור עבאס בציבור החרדי.
אני די... צריך להגיד, אני אטיס די קיצוני בדעותיי, אני מאוד לא אוהב דת ברמה אישית, אבל זה מה יש, יש הרבה אנשים דתיים, אני לא קומוניסט שרוצה להוציא את הדתיות בכוח, אם ככה מצב, אני צריך לעבוד עם אנשים דתיים.
אפרופו, גם בעזה.
הוא נראה לי, בנם דתיים מאוד מרשים.
גם בעזה. אם
יש הרב חיים אמסלם שהיה בשס וישבתי איתו והוא בן אדם מאוד מרשים לעניות דעתי.
גם בעזה, אם יש שלטון חדש, זה לא יש שלטון מערבי, ליברלי, דמוקרטי.
לא, הוא
ישנא
אותי רוב הסיכויים, כמו שבמצרים שונאים אותי, אני מבין את זה.
הכי טוב שהוא יש שלטון ערבי, אסלאמי, מסורתי, אבל לא חמאס.
כן, שלטון אסלאמי חילוני מפחיד בצדק.
כן.
יש סיבה. אלא אם כן, זה, אתה יודע, הסעודים שיודעים לשחק על
או האמירטים, הנה דוגמה לאסלאם שמרני, שלא, הוא לא רצחני.
לא, אני אומר מפחיד במובן של, קשה לי להאמין שהוא יכול להחזיק מעמד לאורך זמן. הסעודים משחקים על הקו הזה שהנה, הם מאותתים לעולם, מסי, הנה, מסי מביא שחקנית כדורגל באיזה פרסומת, קחי תיבתי, את גם איתי, קולנוע, זכויות נשים, אבל הם עדיין נותנים כבוד לאנשי דת שלהם, וככה אני מאמין שיש עם מי לעבוד, כי הבן אדם הזה הוא רק בן 30 ומשהו, בן סלמן, או לא יודע, 40 מוקדם, ויש לו עכשיו עוד 40-50 שנה, אז יש פה יסוד לבנות עתיד טוב יותר.
נכון.
הוא לא אנטי דת. אני לא חושב שאתה יכול להיות אנטי דת במדינה דתית. כמו שבארץ, כל פוליטיקאי שיהיה אנטי דת, זאת אומרת, אני רואה מצביעים שהם כביכול אמורים, אתה יודע, כמוני, אומרים, אי אפשר ללכת עם גנץ כי הוא הולך עם החרדים, אי אפשר ככה כי הוא הולך... אין ברירה. הם מביאים הרבה יותר ילדים, אתה חייב, כל אותה חי פה, להכיר בעובדה שיש פה הרבה אנשים דתיים ולכבד אותם.
אין דבר מסוכן יותר הפוליטיקה הישראלית מתרבות החרמות. שאני קראתי בהתחלה לשתף פעולה עם מפלגות ערביות, למשל, לא אמרתי להכניס אותם לקואליציה בכל מקרה, אמרתי, תלוי בעמדותיהם, תלוי.
אני אומר, תכניס אותם לקואליציה גם, מה הבעיה כאילו?
תלוי בהסכם הקואליציוני, התשובה שלי היא תמיד תלוי. אל תחרים מישהו בלי תנאים. תראה אם אפשר להגיע איתו לאיזה הסכם פרגמטי, או אי אפשר, יכול להיות שהמסקנה היא שאי אפשר. אבל ההחרמה, מה שקרה שכל אחד מחרים כוחות אחרים, ומתמטית אי אפשר להרכיב קואליציה.
כן, אני כן בעד, יש אנשים שאני מאוד, זאת אומרת, אם זה תלוי בי, מישהו כמו בן גביר מעולם, לעולם לא יהיה עוד פעם
בוודאי, אבל
שר.
זה, אבל זה בגלל
עמדותיו. זה לא המצביעים שלו, זה הוא. אני לא, אני לא רוצה להחרים את המצביעים שלו, גם אם אני לא אוהב חלק מהתפיסות, זה, אני רוצה להחרים אותו.
זה, אבל להחרים...
מה זה להחרים? אם יהיה אמברה, אמברה, אבל אני לא חושב שהוא צריך להיות...
להחרים אותו בגלל עמדותיו, כרגע.
פעולותיו, עזוב אותי עמדותיו, מה הוא עושה בפועל?
פעולותיו, עמדו...
לא, מלא העמדות המתואבות שלו בעיניי. אני אומר, מה שהוא עושה בפועל, היכולות הביצועיות שלו.
נכון.
שר זה גם תפקיד ביצועי הרבה פעמים.
זה מה שחשוב לי.
הוא גרוע. הוא פשוט גרוע. זה כמו סמוטריץ' שאני הייתי בטוח שלפחות הוא יביא את הדעות הכלכליות הימניות שאני שותף להם והכל, אבל הוא גרוע בתפקיד. אני, מלא הדעות שלו, שאני מאוד בן אדם חילוני, אז מפחיל אותי מישהו שאומר כלכלת אל ולא אקסל, אבל הוא פשוט גרוע בתפקיד. הוא פשוט גרוע. זה כמו כמו שיאיר לפיד היה גרוע כשר אוצר לעניות דעתי.
כן, כמו
אני לא רוצה שיאיר לפיד יהיה גם שר אוצר.
כמו שאומר קוזו בפולישוק, במפלגה הזאת הגזענות לא מולדת, היא נרכשת.
זה כזה. אלון פרי שואל, האם זכורים לך כישלונות מודיעינים גדולים כמו זה של המודיעין הישראלי בשבעה באוקטובר?
אני חושב שבכן, אפשר לומר ברברוסה, פרל הרבור, מלחמת יום כיפור, 11
בסדר. ציינת צרפת שנכבשה בגלל כישלון מודיעיני.
זה היה יותר כישלון הנהגתי, אבל זה לא שהמודיעין הגיע. והייתי מוסיף גם את 11 בספטמבר, אפשר לומר אם מסתכלים לביטחון עם רצח רבין, היה כישלון מודיעיני דומה. השאלה היא כזאת, תמיד בכל המקרים של הכישלונות המודיעיניים הגדולים, אנחנו רואים שהיה מידע. לא פרשו את המידע נכון. הבעיה היא הרבה פעמים במה אתה עושה עם המידע שמגיע, וגם האם המערכת הבירוקרטית שלך היא כזאת שהמידע עובר למי שצריך, ולא שאין מידע. פה היה את הנגדת וב המפורסמת, שהשיגה את תוכנית ההתקפה של חמאס, היה את הסימים שנדלקו. מה העניין? הרבה פעמים מקבל ההחלטות חסר לו הקשר. הוא שומע שיש נגיד איזה סים, נניח שכמו שהיום טוענים בצהל, שהסימים הישראלים שנדלקו היו סימן מעיד חדש, נניח. אבל אם יש לך את כל ההקשר של תוכנית חומות יריחו, ושל הכוונות של חמאס, ושל כל המודיעין שהתקבל למהלך השנים, אז אתה אומר, וואלה, אולי טכנית זה סימן מעיד חדש, אבל בהקשר הזה זה סימן מעיד חזק. לא היה למקבלי ההחלטות את ההקשר, מכיוון שאו שהם התעלמו מהמידע שזרם לאורך שנים, שהוא לא התאים להם לקונספציה, או שהם לא קיבלו אותו בחלק מהמקרים.
אני אגיד פה משהו לא יפה, שיפגע באנשים, זה לא היה קורה ב-7 באוקטובר, אז זה היה קורה בפברואר. זה לא היה קורה בפברואר, זה היה קורה במאי. הם, מה שאני שומע מהחמאס, שהם חשבו לעשות את זה בפסח, ואז היה איזשהו תרגיל או הכנות, וצהל פשוט הביא את הכוחות, אז הם לא עשו את זה. זאת אומרת, החמאס לא היה הולך לשום מקום, הוא רק ממשיך להתחמש, להתבצר, להתכונן, לאגור נשק, להציג את עצמו כאילו בעד הסדרה. שבוע לפני כן ראינו בכאן סרטון תדמית על פועל עזתי חמודי, שעובד בבת ים, או לא יודע מה, מדבר יפה, וכל הדיון היה, איך זה הגיוני שהוא מקבל שכר מינימום, רק 30 שקל לשעה? עבדות! עבדות! זה לא היה... אז אם ראש השבק היה מדליק את כל הדגלים ואומר, תשלחו עכשיו 10-20 טנקים שמסוקים מפטרלות, הם יודעים מה היה קורה? הם היו לא יוצאים לפעילות הזאת, והייתה יוצאת בפברואר.
ויכול שגם היו נשרפים מקורות, והיה לך יותר קשה
לראות. לא, זה הדבר העצוב פה, שבלי שינוי עמוק אסטרטגי, שהיית יוצא לאופנסיבה, ואופנסיבה לא הייתה, זאת אומרת, אני אמרתי את זה בשמיני באוקטובר, הקלטתי פרק ואמרתי, לא זוכר מי הקלטתי, אמרתי, אם בנימין נתניהו היה יוצא יומיים לפני כן למלחמת מנה, אני הייתי בטוח, משוכנע, 100%, אני אישית, כן, לא מדבר על אחרים, שהוא עשה את זה כדי לבצר את שלטונו וכדי לעורר בלגן. אני, רם, לא הייתי מאמין. משמע, אני, רם, כאילו, בדיעבד, אומר, אין, לא היה, אינו יכולים לצאת מהסיטואציה הזו. לא היינו יכולים לצאת. אני לא יכול להאשים אף אחד, כי אני בעצמי הייתי שבוי בקונספציה הזאת. אין לי מה לבקר אחרים. זאת אומרת, הייתם עוצרים את זה בשבעה באוקטובר, בפברואר היינו חוטפים את זה. זה קרה. הם בעצמם אמרו שבפסח הם רצו להוציא את זה, וזה לא יצא כי צהל התעורר.
העניין הוא שהצבא היה בגבול בחוסר מוכנות כזאת, שאפילו במנותק משאלת הקשן המודיעיני, אם לא היו את כל הבעיות שלא קשורות בכלל למודיעין, קשורות לאוגדת עזה, אז התגובה הייתה הרבה יותר טובה.
כן, ברור שזה היה חג. כן, ברור שאני בכוונה הקפצתי אותנו, אתה יודע, אז זה לא אוקטובר.
זו חג, מה עם כוננות עם שחר? למה לא הכוננות עם שחר?
חלק זה ילדים שמתו, כן, אנשים שצעירים מני בחצי והם נהרגו, אז אני מה לבקר, וגם קטונתי מידע צבאי, אבל היה שם, אתה יודע, מעבר לסיפורי גבורה,
נצטט את מה שאמר.
רמה טקטית מאוד מאוד נמוכה שאני זוכר אותה, כמו שהרבה מהמאזינים זוכרים אותה, שהגעת למוצב עם גלדיולה, או לא יודע מה, בכל מיני מקומות, ראית שכונה. ראית הרבה, השכונתיות של גולני, שכל כך הרבה אנשים מהם מתו, אז זה נורא להגיד את זה, אבל שפיארנו שכונתיות, יש כל כך הרבה סיפורים על השכונתיות של גולני, ודברים כמו, הוא שלח אותו לקרצף את המוצב עם מברשת שיניים. למי שחושב שזה חיילות ברמה גבוהה, תראה. יש לי לספר לו שלא.
אני אומר,
ככה לא מנצחים.
אני אומר דבר כזה, הרבה לא רוצים לבקר את הנופלים. אני צטט אחד מהחוקרים של 1948, אורי מילשטיין, שאני לא אוהב אותו בדרך כלל,
אבל זה
משפט נכון שהוא אמר, שהתרומה האחרונה של הנופלים למולדתם זה בניתוח הכשלים שהובילו לנפילתם, כולל טעויותיהם שלהם.
כן. זה, ולא יהיה פה תחקיר טוב, לא ייצאו מפה המסקנות על רמת חיילות נמוכה, כי אסור לבקר למטה. You can't punch down בתרבות המערבית, you can only punch up.
מקווה שוועדת חקירה תעשה עבודה טובה.
אין לי אפילו תקווה כזו, ידידי, אין לי אפילו תקווה כזו, כי רק יפארו את החפשים, רק יכפישו את הגנרלים, כי ככה זה תמיד יהיה פה, ולא יהיה שיח על כך שהייתה רמת חיילות נמוכה, כמו שאני חוויתי רמת חיילות נמוכה.
אבל מצד שני, אנחנו רואים שזה, ואני יותר אופטימי ממך, רן.
זה טוב מאוד, כי אני פסימי פה.
אני חושב שמתחת לשכבה הזאת של הזריקה והרשלנות, אנחנו רואים עכשיו בעזה רמת חיילות גבוהה מאוד.
מדהימה, כי יש את ההכנה, זאת אומרת, כי יורים עליך, אז אתה חד. אבל חודשים לפני כן, שחייל מצרי עלוב עם רמת חיילות נמוכה, עלובה, מצליח להרוג אנשים, וקצינים איבדו את הדפקיד שלהם, והיה צריך להיות הפקת לקחים, לא הייתה. זאת אומרת, האבא של השריונר המסכן שנהרג, ומראה עדויות, ועושה את התחקיר, כי אף אחד אחר לא עושה את התחקיר, והוא אומר, תראו, זה, כל הכלים היו לא במצב טוב, נחשו מה? אני מאמר שאם תבדקו לעומק, אתם תגלו שזה היה הרבה יותר רחב מזה. כי כל מי ששירת בצבא יודע את מה שאני אומר.
יש אמירה מפורסמת של גנרל במרינס, שחובבנים, כמוני, מדברים אסטרטגיה, מקצוענים מדברים לוגיסטיקה. אנחנו מאוד טובים בלוחמה רב-חילית, אנחנו מאוד מאוד טובים במבצעים מיוחדים, אנחנו טובים בלחימה כמו שעכשיו מתנהלת בעזה, אנחנו גרועים בתחזוקת טנקים. ואני חושב שאנחנו צריכים לחזק את הדברים האפורים האלה, את הלוגיסטיקה. בזמני בצבא, היה אמרה מזלזלת, תלמד או שתהיה נגד. אתה יודע, זלזלו בכל נגדי האפסנאות והלוגיסטיקה. לא אלה האנשים שמנצחים מלחמות. הטובים ללוגיסטיקה.
אבל זה בדיוק הבעיה, הטובים ל. כשאתה מזניח חינוך, לוגיסטיקה, תשתיות, דברים בסיסיים, ואתה מותיר את זה לאנשים ש...
זה מה שדפק את הרוסים אפרופו. הרוסים בתחילת הפלישה לאוקראינה, אחד מהמומחים שאני הכי מעריך, הסתכל על הגלגלים של המסעיות. כלומר, אלה גלגלים של מסעיות שלא עוברים טיפול. ובגלל זה הטור נתקע בבוץ.
ושחיתויות, והכל, זה גם בעיה אצל האוקראינים, זה בהרבה צבאות שלא cross every t dot every i. שהצבא נתפס כאיזה צחוקייה כזאת, ופן. זאת אומרת, יש כל כך הרבה כוחות אפילו מיוחדים שמתאמנים במסלול, ואז לאחר מכן מתאמנים הרבה פחות, זה הרי זה כל כך
אבל
עובר.
אבל אני אסבך את התמונה, יש כמו בהרבה דברים, יש בזה גם יתרון בפגאזה.
בוודאי.
היתרון זה האיתור, האיתור, הגמישות.
אתה הרבה יותר גמיש, בוודאי. כן. הבעיה היא שאם אתה, אני מדבר על הכשל הראשוני, אחרי זה היתרונות של זה באים לידי ביטוי. השאיפה, תעשי גם וגם, האם זה אפשרי, אני לא יודע.
זה נקודת איזון.
כן, אבל אני פשוט יודע שלא יהיה את התחקיר ולא יהיה את השיח הציבורי על זה, כי אסור להגיד את זה, ואפילו מי שמאזין את זה עכשיו מאוד כועס עליי.
אז בגלל זה אנחנו פה, כדי להעלות את הדברים
האלה. אני לא פה, אני קשקשן, אף אחד לא יקשיב לי גם ככה, ורק יכעסו עליי, אבל זה מה יש. צביקה ברנר, מה צריכה להיות אסטרטגיית ההסברה של ישראל בקמפוסים האמריקאים?
אני חושב שקודם כל האסטרטגיה צריכה להיות לא לסגת. הדרך הכי טובה להפסיד במשחק זה לא לשחק בו בכלל. ואחרי, מכיוון שאני נמצא בעולם של האקדמיה, ואני מדבר עם דוקטורנטים שחלקם לומדים בחול, אני רואה את זה כל הזמן, שיש אנשים שהנטייה שלהם להשתבלה, לסגת, לחזור לארץ, לעזוב את המקומות האלה. ואני חושב שכמו שהלוחמים שלנו נלחמים בעזה ומסכנים את עצם, מישהו בקמפוס בחול יכול לספוג אינוחות. לא לוותר על שום עמדת כוח. וזה לא רק לצאת להפגין מולם, זה גם חשוב. הדבר החשוב יותר זה אם יש יהודי או ישראלי או בעל ברית שלנו שנמצא בעמדה בקמפוס, להחזיק את העמדה הזאת, לא לוותר עליה, ולשחק מלוכלך כמו היריב שלנו.
ולהבין שאין מה להיות טהרן. אם יש לך מישהו כמו טאקר קרלסון שבטוויטר יש לו 100 מיליון צופים כי הבוס של טוויטר מקדם אותו, שבנימין נתניהו ילך יתראיין אצלו. אם הוא מראיין את פוטין, שגם מראיין את...
אני אומר לך מה הבעיה. הבעיה היא שזה מורכב. אני אסביר למה זה מורכב. כי כשאתה מתעסק עם אנשים שנתפסים בעיני המיינסטרים, שאתה רוצה לשכנע כמפוקפקים, אתה עלול ככה...
אבל הוא עושה גם וגם. הוא מתראיין גם אצל הצד הזה וגם אצל הצד... אני לא אומר לו ש... שמה, אם הוא יבוא לג'ון סטוארט, הוא יצא משם חבול ומוכה. כי זה בן אדם חריף שלא אוהב אותו. אין מה לעשות, אתה צריך לבחור, אתה צריך לדבר.
צריך לדבר דווקא עם אלה שלא נוח. אני אישית למשל, ואני דיברתי המון עם תקשורת בינלאומית שהתחילה המלחמה, לא אמרתי לא לשום כלי תקשורת, ואם אלג'זירה היו מראיינים אותי, הייתי מתראיין גם לאלג'זירה.
יש אנשים, דן שיפטן אמר לי שהוא הולך לאלג'זירה כל הזמן.
חשוב מאוד, לא לוותר על שום עמדה ולעמוד על שלך. עכשיו, כשאתה מדבר עם אנשים בקמפוסים, תמיד חשוב לשים את הקווים האדומים. ברגע שאתה משחק לחלוטין המשחק שלהם ההומניטרי המזויף הזה, אתה תפסיד. אתה צריך לומר, קיום מדינת ישראל לביטחונה, אנחנו לא שואלים אתכם, לא משנה מה תעשו, לא משנה מה תאמרו, אנחנו נשמיד את חמאס. מעבר לזה, אפשר לדבר על הומניטריות, אפשר לדבר על סיוע, אפשר, אם תדברו איתנו, אולי תוכלו להשפיע על השיח, ביחד איתכם אולי נוכל לבנות פתרון ליום שאחרי, אבל להעביר לאנשים האלה, שאם הם רוצים ללכת על השמדת מדינת ישראל בסיסמה הזאת של דקולוניזציה, אנחנו נאבק, אין לנו מה לדבר.
שאלה אחרונה, אלי חי כנפו, האם לדעתך הניצחון הסובייטי הנשכח על היפנים בקרב חלקין גול גרם בדיעבד לניצחון בנות הברית במלחמת העולם השנייה?
אני חושב שהוא הוציא את החשק ליפנים להתמודד עם ברית המועצות.
הם העדיפו שהאמריקאים יכבשו אותם ולא הרוסים, זה הסיפור.
לא, אבל הם בעיקר לא תקפו את ברית המועצות ב-1941. הם עמדו לעשות את זה, הם חשבו לעשות את זה, הם היססו, אז הגרמנים הפסידו במוסקבה, אבל הזיכרון של הקרבות של חלקין גול זה אחד מהדברים שהרתיעו אותם.
קראתי איזה ביוגרפיה של ז'וקוב, וכל הזמן שהיה לי בראש זה את... כל מיני אנשים שאני מכיר, שאמרו שז'וק והאמן הפיאר והכל, אז שקראתי את זה דרך, אתה יודע, איזה מסננת של בסוף, אתה יודע, כל גנרל גדול בהיסטוריה עשה הרבה פיאר.
בוודאי, פטר.
יגאל אבירנט כזה שאמר לי שז'וק הוא הקצב הגדול, אני לא יודע איזה מילים הוא בחר להגיד, אבל...
הבעיה בברית המועצות, שהרבה פחות מאשר המקומות אחרים, אתה לא יכול להסתמך כמעט על שום דבר שפורסם. רמת הזיופים היא כל כך גדולה, למשל ז'וקוב, הספר שלו נקרא זיכרונות וירורים, כל פעם שהיה הרבה אחרי שהוא מת, כל פעם שהיה שינוי פוליטי בברית המועצות, המנוח הוציא עוד זיכרונות וירורים שהתאימו בדיוק למצב הפוליטי הנוכחי.
מלבד סטלין זה נכון על כולם.
כולל דרך אגב להלל את ברז'ניאב, שהיה הקולונל די שולי. יש הרי בדיחה סובייטית ידועה, שז'וקוב מאשר עם סטלין את המבצע לכיבוש ברלין. וסטלין אומר לו, הכל תקין, רק מה אם קולונל ברז'ניאב התייעצת?
בסדר, זה תקופה כבר שהוא כבר דמיין את המצעד ניצחון שלו על סוס לבן במוסקווה ונחרד מזה. הנה עוד בן אדם עם כאבי שיניים שעלו לו בחייו, לפי פרסומים זרים. יאללה. ההמלצה האחרונה, האמת שיש פה שאלה שזה תתחבר להמלצות אם בא לך. רן בן יעקב שואל, האם ועד כמה קריאת ספרות יפה, לא מחקרית, מסייעת להבנה היסטורית? שזה סיפור על קטוזוב שאמר שגנרל שלא קורא רומנים, הוא לא גנרל טוב, לא?
דעתי זה מאוד נכון. ואני חושב שספרות היסטורית מכל הסוגים, מה שהיא עושה, זה מסייעת לך לקבל תפיסה אינטגרטיבית של המציאות. ניתן לך דוגמה. אתה למשל קורא על ספרי היסטוריה, על עיקרים צרפתיים במאה ה-17, סתם נותן דוגמה. אז יש סעיף על המצב הכלכלי שלהם, ויש סעיף על האמונות הדתיות שלהם, ויש סעיף על המצב הפוליטי שהם בתוכו, אבל שהחוויה של אדם שחי בתקופה, הוא גם נתין של המלך פרנסואה השני, והוא גם קתולי, והוא גם נאנק תחת המיסים של בעל האחוזה, ויש המון המון דברים סותרים, והם הכל באותו מרחב ואותו זמן. ואני חושב שרק רומן יכול לתת לך את זה. שום ספר אנליטי לא יכול לשחזר את התחושה הזאת.
ספרים אנליטיים לא נותנים לך את הבן אדם הקטן.
הרבה פעמים הם כן.
הם מדברים על הבן אדם הקטן. אתה יודע, בסוף הבן אדם הקטן יוצא למהפכות.
זה כי יש מעט יותר ראיות, אבל אפילו זה לא הנקודה. עצם האנליטיות, המחשבה האנליטית, מפרידה בין אספקטים שבחיים האמיתיים כולם מורבבים ביחד.
הבאסה שאתה יודע, מתייחסים למלחמה ושלום והכל, אז כולם מתייחסים לכך שהוא גדול, ואתה יודע, לא מוצלח, זה פשוט ביג. זאת אומרת, סיינפלד, War and Peace, אז זה בדיחה על זה שהספר נורא גדול וכבד. אבל אנשים פספסים פשוט לא יודע, פנינה ספרותית, היסטורית, כן, זה לא אמיתי, וברור לי שאני קורא את זה.
ז'בוטינסקי אמר פעם בציניות שההגדרה של קלאסיקה ספרותית זה יצירה שאף אחד לא קורא אותה אחרי בחינות התיכון בגיל 18. אבל אני חושב שזה חבל, כן.
יש את הציטוט הזה של ג'יימס ג'ויס, שהוא אמר שאני הכנתי פה עבודה למורים לספרות למאה שנה.
כן.
אז אתה יודע, הוא באמת עשה את זה, חבל ש... אנשים גם בטוחים שזה ספר לא ניתן לקריאה, נגיד יוליסיס כזה. ניתן. קרי. כיפי. פשוט צריך להכריח את עצמך לעשות את זה, כי הקשב ירד מאוד, אבל זה באמת תענוג מאוד גדול. הקלאסיקות הן באמת קלאסיקות מסיבה.
נכון.
לא האבא גוריוז של העולם שמכריחים אותך ללמוד, ולך תקרא אחרי זה 100 עמודים על צבע מתייבש על הקיר.
אני מזמין את המאזינים, אני דווקא אוהב...
אני אהבתי את בלזק, דרך אגב.
אני אוהב את אבא גוריוז.
לא רק שאני אהבתי את בלזק, אפילו אהבתי את הספר של...
אני אומר למאזינים שלנו, נסו פעם לראות סרט אקשן ישן, נגיד ג'יימס בונד, אחד הישנים, ותראו כמה הוא איטי לכם, כמה קשה פיזית עם האיטיות הזאת, כמה הקצב שלנו גדל באותה מידה, והאטנשן ספן קצר.
זהו. חייב לרוץ לדייג'וב, תודה רבה 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 פרופסור, עד הפעם הבאה.
תודה ביי לך. ביי.
המלצות על ספרים, סדרות וכאלה.
אני ממליץ על סדרת הריגול הצרפתית, המשרד, The Bureau, באנגלית, לא לפספס.
ראית Slow Horses?
לא, שווה?
בעיניי כן, הפרק האחרון של העונה האחרונה ששודרה, יש אחרי זה עוד עונה, הרס לי את כל הסדרה, אבל אני עדיין ימליץ. זאת אומרת, זה לא שהפואנטה הרסה, כמו שעד לפרק הזה מה שאהבתי, שזה הכל קטן ומלוכלך, כי החיים קטנים ומלוכלכים.
מי שרוצה להבין, הסדרה שהמלצתי עליה, מי שרוצה להבין את עולם הריגול של היום, חובה, מדהים.
אני מת על אני לא פרנקופיל, אבל נגיד דברים כמו האזור של מתיאס הנער, שהמלצתי עליו פה, לא יודע, אלף פעם, אחד הספרים האהובים עליי, של איזה סוכן צרפתי שמסתובב ברחבי המזרח התיכון, אז הוא מציג את מלחמת לבנון הראשונה, מבעד לעיניים של חיילת לבנונית. כאילו יומן שלה, בלי סימני פיסוק, בלי כלום. ואף פעם, אתה יודע, כישראלי, אף פעם לא קראתי משהו מבעד לעיניים של לבנוני, שרואה מחוץ לחלון טנק ישראלי. וזה ספר מופת בעיניי. הוא לא מציג את הישראלים כל כך רע שזה יעצבן אתכם. תקראו, ממליץ בפעם האלף, האזור. פנטסטי. ספר היסטוריה בדיוני, כמו שאמרנו.
תודה רבה, ראם, על הרעיון.
ביי ביי.